ערב טוב לכולם, מסיעת הדשמיה באמצע הכנות לפסח. אז אנחנו מתכוננים בלימוד הדף היומי, ההכנות הכי חשובות. אז אנחנו נמצאים בדף היומי במסכת בבא מציע, דף נון א', אנא השם הושיע נא. אז אנחנו מתחילים את השיעור, אבל איפה שעצרנו אתמול, בדף נון עמוד ב', יוצא בערך 10 שורות מלמעלה, קצת יותר אולי. איביה לאו ביטול מקח לרבנן, לעולם חוזר.
אה, אתה רוצה לעשות שאני אוסיף את הקטע הזה למה שיעור של אתמול?
לא חסר.
חדש?
כן, נראה לי, כן. זה ככה, בדפים האלו זה מלא שיעורים, זה ככה.
כן, אבל אם אנחנו עוד דף, כאילו, אני רוצה שהדף של אתמול הוא חצי דף.
בסדר.
אתה נוסיף?
אתה רוצה, אבל זה ככה יהיה דף של שעה וחצי.
כן, אז תעשה, אז אל תתעכב יותר מדי על הקטע הראשון.
זה בדיוק הקטע הקשה.
כן, אז על הקטע הראשון
תעשה... הדף הבא זה כזה יותר קליל. אבל בסדר, אני עכשיו אתה מוחק מה שאמרנו עד עכשיו.
כן, מעכשיו.
אתה רוצה למחוק עכשיו ולתת?
לא, בסדר.
אז נגיד המשכים,
ואנחנו ממשיכים ותמשיך.
אנחנו נתחיל עד מותי מותר להחזיר.
איפה זה?
שלוש שורות מלמטה.
כן.
בסדר. ממשיכה הגמרא פה בנושא שדיברנו מקודם, בנושא שבאמת אמרנו שהגמרא עוד מעט תדון בזה, בנושא ביטול מקח. ממשיכה הגמרא בנושא פה שדיברנו לפני זה, אמרנו שהגמרא תדון בזה לגבי הביטול מקח, מתי יש ביטול עסקה ביותר משישית. אז אנחנו אמרנו עד מתי יכול המתענה לחזור, אז אמרנו שהגמרא עוד מעט ישאל האם לרבנן לעולם חוזר, או גם פה זה כמו בעונה עצמה, כמו בשישית עצמה, שזה עד תרדי שיראה לתגר או לקרובו. אז אמרנו שהגמרא עוד מעט תדון בזה. אז עכשיו הגמרא באמת הולכת להסתפק בשאלה, איזה בעיה לאו, מה יהיה הדין לפי שיטת חכמים, הונאה יתרה משישית, שעד זה ביטול מקח לרבנן. אז האם אני אומר לעולם חוזר, זאת אומרת אם מישהו רימה ביותר משישית, אז לעולם אין בזה הגבלה, תמיד מתי שהוא יתפוס שעקצו אותו, אז הוא תמיד יכול לחזור. עוד דילמה, מה פתאום, שזה בדיוק כמו בשיעור הנאו עצמה, כמו בשישית, למדנו במשנה לפי חכמים, שזה רק עד הזמן שהוא יכול ללכת להתייעץ עם החברים שלו, עם הסוחרים, לראות אם עקצו אותו או לא, שזה המשנה קורא לזה, בכדי שירא לתגר או לקרובו. אז אותו דבר, ביותר משישית, אז גם כן עוד דילמה, בכדי שירא לתגר או לקרובו. ולפי זה, גם ביותר משישית, אם עבר הזמן הזה, אז אני אומר שהמקח קיים, וזה כמו שאמרנו, מכילה. אז פה הגמרא באמת מסתפקת בשאלה. אז הגמרא מנסה לפשוט את הספק ומיד דוחה. ואם תמצא לומר, ואם תרצה להגיד שאולי יש לנו יכולים להביא ראיה, שפה אתה ביותר משישית אתה יכול להתחרט לעולם, שזה ביטול לי לעולם, למה? כי ואם תמצא לומר בכדי שירא לתגר או לקרובו, אם תרצה להגיד שזה לא לעולם, רק גם ביותר משישית בביטול מקח אני אומר שזה בכדי שירא לתגר או לקרובו, אז אם ככה, מה איכה בין שטות ליתר על שטות? איזה הבדל יש בשיעור ההונאה בשישית וביותר משישית? הרי בשתיהן אפשר לבטל את המקח, רק עד כדי שירא לתגר או לקרובו. ואחר כך אני אומר שזה כבר מכילה. אז אם ככה, מפה אפשר אולי להוכיח, שהרגע שאנחנו רוצים למצוא הבדל, אז אני אגיד לך הבדל של בשיעור ההונאה בשישית, זה בכדי שירא לתגר או לקרובו ואחר כך מכילה. אבל ביותר משישית, אז אני אומר שלעולם הוא יכול לחזור, כי אחרת, מה ההבדל? אומרת הגמרא, זה לא ראיה. למה? כי איכה יש הבדל ביניהם, בין שטות ליותר משטות, למה? דאילו שטות, מי יכול, בהונאה, מי יכול לבטל את העסקה? רק מי שעקצו אותו. פעם הלוקח הוקץ את המוכר, ופעם המוכר הוקץ את הלוקח. כן, כמו שאמרנו, קיתנו איש את עמיתו, או קנו. עוד מעט נראה במשנה הבאה, שם נראה שזה גם במוכר וגם בלוקח. אז בהונאה, שתיהם יכולים לבטל את העסקה, ועל זה אומרת המשנה, אז בכדי שירא לתגר או לקרובו. ביותר משישית, מי יכול לבטל את העסקה? כולם. זה מקח טעות. זה לא רק, לא רק אותו, את מי שעקצו אותו. גם זה שלא עקץ, ובסוף הוא מחליט שהוא צריך את זה. הוא גם יכול, אז זה ההבדל בין שטות ליותר משטות, אבל לעולם יכול להיות שבשתיהן זה, השיעור שאפשר לבטל זה עד בכדי שירא לתגר או לקרובו. דוחה הגמרא איכא, דאילו שטות מי שניתנה חוזר, ולא רק כזה, ולא זה שמענה, רק מי שקצו אותו, ואילו יתר על שטות, שניהן חוזרים. אז אם ככה שואלת הגמרא, מהי? מה נשארנו בספק הזה? זאת אומרת, בביטול מקח, שביטול מקח זה נקרא לפי חכמים יותר משישי, האם אפשר לבטל לעולם? זאת אומרת, אם הבן אדם תופס את הטעות רק אחרי שנה, הוא גם יכול לבטל, שאני אומר מה פתאום, זה רק העניין של כמה שעות עד לכדי שערי לתגר או לקרובו. אז הגמרא מנסה לשאול את הספק מהמשנה שלנו על ההמשך, שאמרנו שאנחנו באמצע סוגיה, שהסוגיה נקראת בגרעיות, וזה עדיין בסוגיה פה. תשמע, אנחנו למדנו במשנה, שמה למדנו במשנה? שאחרי שרבי טרפון אמר לתגרי לוד, שהמענה יכול לחזור בהתחלה, הם שמעו את שיטת רבי טרפון שעונה זה שליש, הם היו מבסוטים, הם שמחו. אבל אחר כך שהם שמעו שמתי יכולים לחזור בעונה אצל רבי טרפון כל היום, אז מה? אז הם עזבו את שיטת רבי טרפון והלכו לחכמים. אז תשמע, למדנו במשנה שחזרו הסוחרים של לוד, חזרו לדברי חכמים. אז אומרת הגמרא, היא אמר ביש למה ביטול מקח לרבנן, זה בכדי שיערי לתגר או לקרובו. זאת אומרת, לפי חכמים, אם בן אדם עשה פה עסקה ביותר משישית, אז אני אומר שזה ביטול מקח, עד מתי? עד לכדי שיערי לתגר או לקרובו. אחר כך, אז אני אומר שיש מחילה והמקח קיים. מה לרבי טרפון ביותר משישית? אז בשישית עצמו אנחנו הבאנו שתי מהלכים. זאת אומרת, האם שישית עצמו זה כפחות, או האם השישית זה? אבל בואו נלך פה, כמו השרה שאומר כרגע, משישית ומעלה. אז מה אמרנו מקוד אתמול ואתמול בצד, משישית עד שליש לפי רבי טרפון, איזה דין יש לנו פה?
נשאר אל התגר.
יש לנו פה שיעור הונאה, שזה נכנס לקטגוריה של הונאה, ואיזה הונאה אתה אומר עכשיו בסוף? עד כל היום כולו. אז מה יותר שווה? שאם עברנו את השישית לפי חכמים, אז מה אנחנו אומרים? שעובר השיעור בכדי ישאר אל התגר ולקרובו, שזה מוכר במשנה שזה שיעור ממש קצר, זה פחות מכל היום. אז אחר כך אני אומר שאותו זה שהקץ יכול ללכת לישון רגוע, יש מחילה וזה רגוע. לפי רבי טרפון, אין לו לא רגוע, כל היום עוד יכול ללכת לבטל את העסקה. אז לכן אני מבין למה הם חזרו, הם עזבו את שיטת רבי טרפון, הם הלכו לשיטת חכמים, נכון? כי באותו שיעור של רבי טרפון אפשר לחזור כל היום, אצל חכמים רבי רדעת ורחדי, אחרי בכדי שערי לתגר או לקרובו, מחילה. אבל אם תרצה ללכת להגיד שלפי חכמים, אפשר לחזור לעולם, אז חיבונו של עולם, אז למה הם עזבו את שיטת רבי טרפון? רבי טרפון פה טוב מכל הכיוונים, לא רק מכיוון אחד. רבי טרפון טוב מכל הכיוונים, כי לפי רבי טרפון אחרי כל היום, גם אחרי שהם שמעו את הסוף אחרי כל היום, זה מחילה, ולפי חכמים אז, לעולם הוא לא ישון רגוע, אז יש שעשה פה את העקיצה. אז אם ככה, למה הם עזבו? אלא מה מזה שאני רואה שהם עזבו, שהם שמעו שרבי טרפון כל היום, אז חייבים להיות שלפי רחמים, אתה יודע למה שווה להם לחזור לחכמים? הם עזבו את רבי טרפון, כי לפי רחמים, ביותר משישית שזה נקרא ביטול מקח, זה לא לעולם, רק אחרי עד בכדי שערי לתגר. אחרי בכדי שערי לתגר, אז אני אומר שיש מחילה והמקח קיים, ולפי זה יש לנו היגיון למה הם סמכו. אבל אחרת, למה הם סמכו? זה אומר את הגמרא מההתחלה. תשמע, חזרו אחרי שהם שמעו שרבי טרפון אומר שבשיעור הנאה זה כל היום, חזרו כדברי חכמים. היא אמר ביש למה ביטול מקח לרבנן, שמתי זה? מי יותר משישית זה כבר נקרא ביטול מקח. אז אני אומר שזה בכדי שיערי לתגר או לקרובו, ואחרי השיעור הזה, אני לא יודע אם זה שעה, שעתיים, כל אחד עד שבא הביתה מתייעץ עם המשפחה שלו, עם החברים שלו, אחר כך אם אני אומר שעבר הזמן הזה, המקח קיים, אפילו ביותר משישית המקח קיים. ולרבי טרפון בשיעור הזה, משישית ומעלה על כל פנים בטוח, עזוב שישית עצמו, משישית ומעלה בשיעור הזה, אז אני אומר משישית ועד שליש עדיין בשיעור הנאה. עד מתי אפשר לחזור בשיעור הונאה לפי רבי טרפון בסוף שהם שמעו?
כל היום.
אז זאת אומרת, ולרבי טרפון כל היום משום מה חזרו. כי בהתחלה הם סמכו בגלל הרווח שיש להם בהונאה עצמה. שבהונאה עצמה שלפי רבי לפי חכמים זה שישית, לפי רבי טרפון זה כפול שתיים אמרנו יוצא שליש, אז הם סמכו, אבל אחר כך הם שמעו את ההפסדים, אז הם עשו אחד פלוס אחד, אז הם ראו שפה אצל החכמים יכול להיות להם יותר רווח, כי הם יקצו פה אנשים, היו סוחרים חזקים, הם יקצו אנשים ביותר משית, כנראה יותר ממה שהם בעונה עצמה, ואז יצא שאצל לפי רבי חכמים אחרי שיבור השיעור בכדי ישרה לתגר ולקרובו הם הולכים לישור רגוע, ולפי רבי טרפון, שזה כל היום, אז הם עזבו את רבי טרפון והם עזבו, הלכו לשיטת חכמים, ושמה הכי חזרו. אלא היא אמרת, אם תרצה להגיד שביטול מקח לרבנן לעולם חוזר, אז אם ככה, מה היא חזרו? עדיין, אפילו שרבי טרפון אומר שזה כל היום אפשר לחזור בהונאה, עדיין בדרבי טרפון איך להוטפי, למה? וכמה שלו הונאה כל היום, ותו לא. מה שאין כן לפי חכמים, גם אחרי שנתיים, אחרי 120, עד ה-120, לעולם זה לעולם, עדיין הוא יכול לחזור. אז מה שווה להם? אז מה שווה להם לעזור בשיטת רבי טרפון? עכשיו, אפילו שנלך, כמו שאמרנו אתמול, כמו שאמרנו מקודם, שזה בשיעור בהונאת שישית בדיוק, יוצא שרבי טרפון מפסיד אותם, כי לחכמים, לחכמים אחיש כדי שיראה לתגר נמחלת העונה, ולרבי טרפון נמחלת העונה בשישית עצמו רק בסוף היום, אבל עדיין עדיף להם רווח משישית ועד שליש, יש להם רווח עצום אצל רבי טרפון. אז אם ככה, אלא מה, מפה אפשר להוכיח, גם התחלנו רק לפני 5 דקות, אלא מה, עכשיו ערב חג, אז אנחנו, אז אלא מה, מפה אפשר להוכיח, שמה? מה אפשר להוכיח?
שלדעת חכמים...
אפשר להוכיח מפה, שלפי שיטת חכמים, אז מתי הם יכולים לחזור? רק עד בכדי שיראה לתגר או לקרובו, אבל אחר כך אפילו בביטול מקח, שביטול מקח זה נקרא מעל שישית, אז זה לא לעולם חוזר, רק עד בכדי שיראה לתגר או לקרובו. אחרי בכדי שיראה לתגר או לקרובו, גם שהוא עקץ אותו ביותר משישית, שזה נקרא ביטול מקח
לרבנן.
זהו, יש מחילה. כי אחרת, אנחנו לא מבינים מה סמכו, אז הנה,
אבל אז מה ההבדל? אז תגיד מה ההבדל בין פחות משישית ויותר משישית?
זה שמתן עצום.
זה שהוא חוזר וזה אחר.
קודם כל, בפחות משישית, אז אמרנו, אנחנו לא יודעים, או יש מחילה מיד, או שאמרנו שהמחילה יהיה... או שהמחילה יהיה בכדי שיראה, אבל לכל פנים יותר היה מוכח פה שזה נראה שיש מחילה מיד. ככה נשאר שנשאר לכולם, למרות שהגמרא לא אומרת את זה בתור תשובה. אבל עדיין, יש פה עכשיו יש את כל ההבדלים, אבל עדיין הגמרא דוחה את זה. הגמרא אומרת, לא אין לנו ראיה מהשמחה שרבי טרפון. אומרת הגמרא, לעולם יכול להיות שביטול מקח לחכמים יכול להיות לעולם חוזר. אדם, אם בן אדם, לפי חכמים, מעל שישית, או שזה נקרא ביטול מקח, עקץ מישהו, או המוכר את הלוקח, או הלוקח את המוכר בפחות משישית, כן, כאילו ביותר משישית, אז עד המאה ה-20 הוא תופס את הטעות, הוא יכול לבטל את העסקה, מקח טעות והכל, זה לא רק עד בכדי שיראה לתגר או לקרובו. אבל היה לנו פה שאלה, לא, זה כאילו בתחייה, אבל היה לנו פה את השאלה, אם ככה, שרבי טרפון אמר שעונה זה שליש, הם סמכו, אחר כך ששמעו שרבי טרפון אומר שזה כל היום, אז הם עזבו את רבי טרפון והלכו לשיטת חכמים. אז לכאורה, עכשיו אמרנו, למה הם עזבו? לכאורה הרבה יותר שווה להם ללכת לפי רבי טרפון, למה? כי משישית ועד שליש, מה יוצא משישית ועד שליש? לפי חכמים, הם לא יכולים לישון, זה שהקץ לא יכול לישון כל החיים, כי פתאום יכול לחזור אליו לעולם חוזר. ולפי רבי טרפון, משישית ועד שליש, אז באמת נותנים לו יותר מבכדי שיראה לתגר כל היום, ולכי כל היום, יש מחילה. אז למה הם עזבו את רבי טרפון? אז אומרת הגמרא, עדיין הם עזבו את רבי טרפון, הלכו לשיטת חכמים, למה? ביטול מקח לא שכיח. זאת אומרת, מאוד קשה להטות את הלוקח בשיעור כזה גדול של מעל שישית, אז לכן הם עשו ככה, זאת אומרת ככה, במעל שישית, זאת אומרת, משישית וטיפה, למרות שבשישית עצמה אמרנו אתמול, לא נשארנו ברורים, שישית עצמה, לפי שיטת רבי טרפון, אבל משישית ומעלה, אז באמת מה יותר שווה להם? יותר שווה להם רבי טרפון. כי לפי חכמים משישית ומעלה, ביטול מקח לעולם חוזר, ולפי רבי טרפון, אז באמת יש לנו כל היום, ולכי כל היום זה מחילה. אבל זה לא שכיח, אז מה הם העדיפו? הם העדיפו לנהוג כמו שיטת חכמים, ולעונות את הלקוחות בשיעור של שישית, בשיעור שישית, ואחרי זמן שיראה לתגר, זאת אומרת שזה מוכח פה שזה שיעור מאוד קצר, שהוא בא הביתה, מתייעץ עם אשתו והילדים שלו,
יותר סיכוי שירוויח,
אחרי שעתיים הוא מחילה, מאשר לפי רבי טרפון,
שהעסקה תתבטל,
מאשר לפי רבי טרפון, שההונאה זה הונאה של כל היום,
ולבטל
את העסקה, הבנת?
אבל למה זה נקרא,
זה נקרא סוגיית תגרילות, ופה סיימנו את הסוגיה של תגרילות, זאת אומרת ברעיון, יש עוד קצת, עד המשנה עוד קצת, אבל הקטע קשה כבר, עכשיו נראה את ההלכה למעשה, וגם ההלכה באמת בשולחן ערוך זה כמו רבה, עכשיו נראה את ההלכה למעשה. אבל בנושא הזה הגמרא כל הזמן נשארה בתחיות וראיות, לא אמרה דבר ברור בנושא, זאת אומרת, האם ביטול מקח לרבנן לעולם חוזר או לא, אותו דבר מה יהיה בפחות משישית, יש מחילה לאל תורת בכדי שיראה לתגר או לקרובו, ולפי רבי טרפון, מה יהיה משישית ועד שליש, מה יהיה לרבי טרפון בשישית עצמה? זאת אומרת, האם שישית עצמה זה כמו פחות משישית לחכמים, או שזה כבר הולך לקטגוריה כאילו של הונאה שישית ומעלה? הדברים האלו הגמרא לא נשארה ברור, אבל אנחנו נראה עכשיו סתם הלכה למעשה, מה אמרת רבי טרפון? יש פה רש"י,
אין לנו פשוט
הזמן לזה, אם היה לנו זמן היו גם לומדים יותר בעיון, כמו שהשיעור נקרא, אבל מי שרוצה שגם יסתכל ברש"י, אלא יאמר דיבור המתחיל אמרת לעולם, הוא כאילו מדבר על השישית עצמה, אז כאילו שהמהלך הזה יסתדר עכשיו, כן, אם אני הולך שהשישית עצמה נכנס לקטגוריה של כבר כמו שישית ומעלה. קיצור, רש"י יותר מעריך פה על הדיבור המתחיל, אבל זה הבנו ברוך השם. מה אמרת רבי צחי?
אני אומר, למה פחות משישית זה נקרא הונאה? כי הוא צריך להרוויח קצת, כאילו. מה, אתה רוצה שהוא לא ירוויח בכלל?
פחות משישית זה לא נקרא הונאה.
למה זה נקרא הונאה?
פחות משישית אנחנו אומרים שזה נקרא מחילה. השאלה אם המחילה, באמת זה לא נקרא הונאה, אני אומר פחות משישית מחילה.
אז זה נקרא מחילה?
פחות משישית זה נקרא באמת מחילה. הגמרא הסתפקה אם זה מחילה לאלתר, או גם זה רק מחילה, בכדי שיראה לתגאו לקרובו. עוד פעם, הוא שואל שאלות מאוד טובות, אבל זה מבחינתנו הלכה למעשה, כמו שאתה אומר, מחילה לאלתר, וכמו שאתה אומר, מותר לו להרוויח, פחות משישית. אמר רבה, הלכתה פחות, עכשיו מה הלכה למעשה? אז ככה, פחות משטות, נקנה מקח מה שצריך ישאל, והמקח מיד, אפילו שעדיין לא עבר זמן ברדי שערי לתגאו לקרובו. זאת אומרת, אם הוא עקץ אותו עד פחות משישית, מחילה מיד. פשטנו את זה וככה פסוק בשולחן ערוך. עכשיו, אם העונה הזה יותר על שטות, אם זה היה יותר משישית, יש בזה ביטול מקח, והרגע שזה ביטול עסקה, אז שתיהם יכולים לחזור, לא רק את זה שעקצו, גם את זה שעקץ פתאום מחליט שהוא יכול לעקוץ מישהו ועוד יותר, הוא גם יכול לחזור, שתיהם יכולים לחזור. עכשיו, זה ביותר משישית. בשישית עצמה, בשישית עצמה, שטות, קנה ומחזיר הונאה. לא כמו שלמדנו בברייתא אתמול, ולא כמו שלמדנו במשנה, שזה עוד מעט נראה שזה שיטת רבי יהודה הנשיא. אנחנו הולכים פה, וזה הלכה בשולחן ערוך, כמו שיטת רבי נתן שמה, שבשישית בדיוק העסקה בוצעה, רק צריך להחזיר את ההחזר. במשנה למדנו, וגם במשנה הבאה נראה, ונראה שהברייתא שיטת רבי יהודה הנשיא. הוא סובר שבשישית בדיוק יכולים לעשות פה ברירה פרדל, ידוע לעליונה, אם הוא רוצה לבטל, הוא יכול לבטל, אם לא, הוא יכול להשאיר ולהחזיר. פה אנחנו רואים בשולחן ערוך, זה גם פסוק ככה, כמו רבי נתן, שטות קנה ומחזיר הונאה, עוד מעט נראה שזה שיטת רבי נתן, ורש"י אומר לנו כבר, רש"י דיבור מתחיל למטה עם מחזיר הונאה, אומר לנו רש"י, ולסלי לרבה ידוע לעליונה דמסניטין, למה דסביר אלי, אנחנו פוסקים כרבי נתן דברייתא, דקיימלן, אנחנו פוסקים שרבי נתן דיינהו, ונחליט לעום כדדינה בפרק הבית ועליה. במסכת בבא בתרא אנחנו רואים שמה שרבי נתן, איפה שהוא אמר פסק, הוא ירד עד הסוף לעומק, ורבי נתן, אז אנחנו פוסקים כמו רבי נתן, וזה הלכה בשולחן ערוך כמו שראינו, וכדעתם ידעתם עד היום, שיותר על שטות, ביטול, שטות קנה ומחזיר הונאה, ורבא ממשיך, ועד מתי אפשר לחזור, גם כן פושקים פה את הכל, כל השאלות ששאלנו מקודם, וזה וזה, מה זה זה וזה? גם בהונאה וגם בביטול עסקה שזה מעל שישית, זה בכדי שיראה לתגאו לקרובו, אז יש לנו פה סוג הנחה. זאת אומרת, אם הוא לא חזר בו בתוך הזמן הזה, אז הוא מחל על ההונאה שלו. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא מפורשת כמו רבא, ופושטת את הספק ששאלנו, עד מתי אפשר לבטל את המקח במעל שישית. תניא כבתי דרבא, שלמדנו בברייתא הונאה פחות משטות, נקנה מקח, זאת אומרת, נקנה מקח זה נקרא מיד, ואף אחד לא יכול לבטל ולא לתבוע את ההונאה. יתר על שטות, בטל מקח, ושתיהם יכולים לחזור בהם. שטות, אז ככה, פה רואים את המחלוקת מפורש. לפי רבי נתן, די הלכה כמו רבא, קנה ומחזיר הונאה, דברי רבי נתן. רבי יהודה הנשיא אומר, יד מוכר על העליונה, רוצה, אומר לו, תן לי מקחי, או אם הוא רוצה לקיים את המקח, הוא אומר ללוקח, תן לי מה שהיא ניתה לי. עכשיו, מה אם ניתנה הלוקח? מה אם ניתנה הלוקח? פה כתוב, יד המוכר על העליונה, ואם הלוקח, עקצו את הלוקח, אז זה רמת נראה גם בגמרא מפורש, איך זה למעשה נראה מפורש, יש בזה דיונים. יש כאלה אומרים, כמו שאתם רואים פה, רק מוכר ולוקח, יש כאלה אומרים, מה פתאום? זאת אומרת, בפשטות אותו דבר, אם ניתנה הלוקח, ידוע העליונה לתבוע ביטול מקח, או השבת דמי הונאה, לפי שיטת רבי יהודה הנשיא, זה לאו דווקא יד מוכר על העליונה, וזה באמת, רבי יהודה הנשיא, רבי הקדוש במשנה, רבי במשנה שלנו, זה בדיוק לשיטתו, רבי יהודה הנשיא, זה לשיטתו, והוא הולך באמת, שבשישית בדיוק, ידו על העליונה, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה. מסיים את הברייתא המפורש כמו שרבא אמר, וזה וזה, גם בהונאה שישית, וגם בביטול מקח, שזה מעל שישית, אז בכדי שיראה לתגר, או לקרובו, אז מהברייתא הזאת אפשר להוכיח, לפשוט את הספק של הגמרא, ולהוכיח שעל כל פנים לפי רבי יהודה הנשיא זמן החזרה ביותר משישית זה בכדי שיראה לתגר או לקרובו. אז למה הגמרא לא הגיעה מיד את הברייתא שכתוב פה מפורש שרבי יהודה הנשיא סובר ככה? מפרשים אומרים שהם רצו לנסות להוכיח מהמשנה הקודם. מעל הברייתא הם רצו להוכיח, אבל על כל פנים פה יש לנו ברייתא שהרי המשנה ורבי יהודה הנשיא זה אותו שיטה, אז רצו להוכיח מהמשנה, אבל באמת מהברייתא על כל פנים לפי שיטת רבי יהודה הנשיא זה כתוב מפורש, ורבא גם פוסק ככה. תוספות מביא שיטת רבנו תם, תוספות דיבור המתחיל אמר רבא, תוספות מביא שיטת רבנו תם, אתם רואים פה דיבור המתחיל אמר רבא באמצע שם למטה, ממש בשליש התחתון, אני מודגש, הוא מפרש רבנו תם, אז שם התוספות מביא שיטת רבנו תם, שרבא כן פוסק גם כן שבשישית ידוע לעליונה, ואם הוא רצה, זאת אומרת כן כמו רבי יהודה הנשיא, ולא כמו שרשי הסביר שזה כמו רבי נתן, והורש ותוספות אומר פה, ולא חש לפרש בידי רצה משום דקאי המסנית, הנה הולך על המשנה, אז אם ככה, כמו שהמשנה כתוב רצה, זה הכוונה פה, זאת אומרת, מה שכתוב פה כאילו אצל רבא, בשטות, איך עמדו פה, שאם זה בשטות קנה, הכוונה קנה אם רוצה, ככה רבנו תם אבי. אבל הלכה בשולחן ערוך זה כמו שרשי מביא פה את רבא, שאנחנו פוסקים כמו רבי נתן. אז אנחנו למדנו במשנה, שעד מתי בעונה עצמה המשנה דיברה, בעונה עצמה שאמרנו, לפי שיטת חכמים זה שישית, אז עד מתי אפשר להחזיר, זאת אומרת מותר להחזיר את העסקה, אז למדנו במשנה עד כדי שאר אל התגר או לקרובו. אמר רב נחמן, אז פה אנחנו הולכים לראות שיטת רב נחמן חידוש גדול. לא שנו מה שכתוב במשנה שעד מתי מותר להחזיר, עד כדי שאר אל התגר, זה על מי מדובר, מי שיתנה הלוקח. לא שנו אלא לוקח, הלוקח קנה את המשקפיים, בא הביתה מבסוט, מספר לקרוב משפחה שלו, מספר מתייעץ איתו, ואז אומר לו עבדו עליך, אז פה אנחנו אומרים, הוא מחזיק את המוצר, אבל המוכר, אתה יודע, פעם היו גרים יותר, בתקופת הגמרות היו גרים בכפרים, בלי טלפונים, בלי זה. אתה היית, אתה מגיע לכפר, גם הלוקח לך לקוט את המוכר, אתה יכול לתקשיב, אתה עושה לי את המחיר הזה, ואתה יודע, נתן לו גם להפסיד, הבנת? זה לא היה כמו היום, יש את הטכנולוגיה, יש את מחשבים, ויש את כל הדברים האלה. לא היה, היית גר בכפר, כמה יהודים, היית מוכר, מוכר בבית. ככה מוכח פה מהגמרה, זה לא כמו שכל הטכנולוגיה של היום. אז על כל פנים, אז רב נחמן אומר...
אבל אם זה מוצר שהוא עבד עליו, אם הוא בא לתקן את המכונית...
או, יפה מאוד, יפה, אני אגיד את זה, כי זה יש חלק מראשון, או אני כבר אסביר מה שהרב יואב אומר, אני כבר אסביר בין עבר. אמר רב נחמן, לא שנו אלא לוקח, אבל מוכר לעולם חוזר. למה מוכר לעולם חוזר? כי כמו שאמרנו, המוכר, אין לו מה... אז יש חלק, הרב יואב מאיר פה נקודה, ובאמת חלק מהראשונים סוברים כמוהו. אומרים, מה זה נקרא שלעולם חוזר המוכר הזה? זה דווקא בצורה שאנחנו אומרים שהוא עוד לא הגיע להתעסק עם המוצר הזה. ממש ראשונים אומרים. אבל אם באמת אתה יודע שהבן אדם כבר פתאום פגש את המוצר הזה למחירה, והגיע, הוא מחזיק את זה והוא יודע, הוא כבר התעסק עם זה פעם שנייה והוא יודע וכאילו זה, אז פה אין לנו פתאום את האפשרות שפתאום אחרי שכבר נודע לו בזה, פתאום אחרי חצי שנה הוא ייזכר מי. אחר כך כבר, זאת אומרת, מה שכתוב פה לעולם חוזר, זה עד המחירה הבאה שהוא ייפגש בזה. אם הוא כבר נפגש והוא שתק ופתאום אחרי שנתיים הוא החליט, הוא צריך את הכסף, בוא נוציא את זה ממנו, אז הוא כבר לא יכול לחזור. ככה יש מהראשונים סוברים. אבל הוא כותב מפורש, הרשב"א כותב מה פירוש. ברגע שכתוב מוכר לעולם חוזר, אז זה כפשוטו לעולם חוזר, לעולם ממש בלי שום שיעורים. אנחנו לא נלך להגיד כמו שאתה אומר, אם הוא פגש את הדבר הזה ואם הוא לא פגש. אין דבר כזה לעולם חוזר, זה תראה אצלכם. מחלוקת ראשונים בדבר הזה.
לא, לא, אני שאלתי שאלה אחרת.
סליחה, לא הבנתי.
אני שאלתי, אם עכשיו מישהו בא למוסך לתקן משהו ברכב, והוא אומר לו, אין בעיה, אני מחליף לך עכשיו סתם דומה אלטרנטור, חלק מסוים ברכב. ואתה תשמע, זה עולה 1,000 שקל. הוא אומר לו, בסדר, הוא מחליף...
המוכר עוקץ את הלוקח פה.
משלם לו 1,000 שקל, הוא פוגש חבר, אומר, תשמע, תקנו לי בדיוק דבר כזה במוסך אחר, עלה 500.
סיפורים של כל יום.
לגמרי.
כל יום קורה סיפור.
עכשיו מה עושים? איך הוא מחזיר לו את זה?
אני אגיד לך...
איך הוא מחזיר את העסקה אחורה? למה?
אני אסביר לך למה.
למה אני אומר איך הוא מחזיר את העסקה?
אתם אמרתם דוגמה, לא היה לי שזה לא הכוונה הונאת ממון. אתם מדברים פה כרגע... הונאת ממון, כמו שאני נתתי את הדוגמה, זה משקפיים, אני מוכר לך מוצר. פה אתה מוכר עבודה.
לא, גם משקפיים הוא מוכר לך מוצר.
הוא מוצר, אז זה יש הונאה.
לא, עובדים על זה, מכינים את העדשות, מלבשים.
כן, אבל במשקפיים יש, אז זה הונאת ממון. פה, אני אגיד לך, אני לוקח
אלף,
כי אני מעסיק יהודים.
אין לו מה לעשות עם המשקפיים שלך.
לא, אבל באלף, אם אתה תתבע אותו לדין תורה, לדין תורה ישמעו, הוא יתחיל לדבר משהו, הוא אומר, תקשיב, אני מעסיק יהודים. יהודים עולים לי כפול 2. אני עושה שירות כזה וכזה, זה שלוקח 500, זה עבודה סוג אחר. זה קטע של הונאת ממון, זה הונאת עבודה. מוסך זה תיקון. תיקון אומר, הידיים עדי שווה ככה, יש מלא תדע בשוק. אבל באמת בשיעור, כמו שאני שאלתי לך היום במשקפיים, זה ממש כאילו מוצר, שאתה יכול להשיג, זאת אומרת, פה 800 ופה 1,750. זאת אומרת, כפול 2, זה לא שישית, זה שליש.
באת למוסך,
אותו מוצר פול.
כשאתה מדבר, אביון,
אתה. רגע, באתי למוסך. יש לי נזילת מים, הוא אומר לי המשאבה הלכה. הוא מתקן, שם משאבה חדשה, אני נוסע עוד פעם מזר המים. אני חוזר, הוא אומר, תשמע, סליחה, היה פה טעות, יש חור בצינור. אני אומר, תשמע, תחזיר את המשאבה שלי חזרה. אין בעיה, אני צריך לשלם, פירוק כבר קבע.
טוב, זה שאלות בהלכה.
הלכו
דף היומי. הלכה למעשה כל פעם שיש שאלה. אבל כמו שאמרנו, אנחנו גודלים היום אחרת ואני לא מכיר. הדיני תורה לא נפגשים בסכומים אפילו כפול 2,700,000. נפגשים שאם אתה לוקח על מוצר של 5,000, אתה מגיע לוקח על מוצר, אני מכיר כזה סיפור שהיה מכשיר שעולה 4,000 שקל לאישה בקריית סאנז, מכרו את זה ב-30,000, איזה מכשיר אלקטרודו. אז זה הגיע כבר אפילו לבית משפט, דין תורה היא לא הלכה, וקיצור, הכל הרזיר. אז השאלות כאלו מגיעים.
בין 4,000 ל-30,000, דקצת
הקדמה. מ-4,000 ל-30,000, אבדליה שמקבלת איזה מכשיר, מקבלת איזה מארצות הברית, ואפשר לעשות את זה זה וזה. תכלס מצאו באינטרנט אותו דגם, אותו זה, תבעו אותה לדין תורה 3 פעמים, ולא רצתה להגיע, קיבלו יותר ערך לבית משפט, בית משפט עשה אותה, יוצא אותה ככה. זה סיפורים שמגיע לדין תורה, אבל לסכומים של 800 ל-1,500 אתה לא תלך לתתווה.
רבי יונתן.
אבל יכול להיות שאם באמת ייכנס לכל תביעה, אבל זה השאלות בהלכה, צריכים באמת, אנחנו עודף היום מכרגע.
קילו מלפפונים בשוק זה לא כמו קילו מלפפונים ברשתות השיווק. זה קילו מלפפונים, ואתה בא לשטח שם, שם הוא מביא לך מדגנים. מחזיק לך עובדים, שם זה בסטה, תיקח כאן את
הרימה. מה פתאום? בחקות זה יותר זול, מה פתאום?
הנה, והוא יגיד לי...
ברשת זה יותר זול מה
זה. אני לא רוצה להאריך, הזמן קצר והמלאכה מרובה, אנחנו עוד לא התחלנו את הדף. אנחנו רוצים להמשיך.
תלך לשוק, הוא מוערך,
אנחנו רוצים להמשיך, ונראה לי שזה...
זה נראה לי לפי 90 אגורות.
טוב.
תלך לי יותר, זה שטות.
רב נחמן, רבי הרצל אומר משהו שנראה לי, רבי הרצל אומר משהו שנראה לי שזה התשובה למסע היום. כמו שאני אומר, במשקפיים שאתה הולך אל החסיד הזה, שברחוב צפניה בירושלים, הוא אומר לך דקה תצא, והוא בעינית, ככה, הוא עושה לך פעם, מסתכל, את כל השטויות, מכרת לך גם קפה, נכון, לצערנו ככה זה, ובאמת, לא יודע.
טוב,
אולי באמת צריך לדקדק, לקנות באמת במקומות של יראת שמיים. אבל אנחנו חייבים להתקדם, הזמן קצר והמלאכה מרובה. והפועלים לא עצלים. אנחנו ממשיכים את השידור של רב נחמן. רב נחמן אומר שבמוכר לעולם חוזר. מוכר שיתנה לעולם חוזר. ולמה? כי כמו שאמרנו, הוא לא מחזיק את המוצר. מגיע הגמרא, רוצה להביא ראיה לרב נחמן מהמשנה שלנו, ועוד פעם אנחנו בסוגיית תגרינו. עוד לא סיימנו עם הסוגיה, רק עד המשנה אנחנו ממשיכים עם הסוגיה של תגרינו. נמה מסייע לה, אנחנו למדנו במשנה, אמרו את שיטת רבי טרפון לסוחרים שהם לוד שהם היו סוחרי ביזנס, אמרו להם שרבי טרפון העלה את ההונאה שזה לא בשישית, רק ועד שליש, הם כל כך סמכו. אחר כך שהם שמעו שרבי טרפון אומר שאפשר לעצור כל היום, חזרו לדברי חכמים. אז אומרת הגמרא, היא אמר בשלמה, אם תרצה להגיד שהלכה זה כמו רב נחמן, שמי יכול לחזור כל היום,
רק
הלוקח, והמוכר לעולם חוזר, ואנחנו עוברים לדנה, דף נ"א עמוד א' למעלה, לכן יכול להיות, שאומרת הגמרא, משומעך יחזרו. לכן הם החליטו שעוזבים את שיטת רבי טרפון, והם חוזרים לנו כחכמים, למה? כי לרבי טרפון, שאפשר לחזור כל היום, את מי, איזה כוח הוא מגרע? את איזה כוח הוא מגרע?
של המוכר.
זאת אומרת, הם רק מגרע את הכוח של המוכר, שאם יענו, אם הם יענו את הלקוחות, אז הם יוכלו אלו לחזור בהם כל היום. ראול, הם לא מייפה את הכוח של התגרים הסוחרים, למה? כי גם לפי שיטת חכמים, מוכרים לעולם חוזרים. אז אם ככה, לכן מאוד מובן לעוד. למה הם אמרו, אני לא צריך את רבי טרפון, נלך כבר לחכמים, נעזוב אותך, נלך. אז זה רק מובן אם אנחנו הולכים כמו שיטת רב נחמן, שמוכר לעולם חוזר לפי כל הדעות. אלא היא אמרת, אם אתה רוצה להגיד לא כמו רב נחמן, שמוכר נמי כלוקח תמי, ויש לו הגבלה על החזרה. כן, זאת אומרת, לפי חכמים, ההגבלה שלו זה עד בכדי שערי לתגר או לקרובו. מה אינף כלאומינה? מה ההפסד שהרגע שהם שמעו שרבי טרפון אומר כל היום, מה ההפסד שיוצא להם? הרי גם להם יש הנאה בדבורים של רבי טרפון, למה? כי היחיד אבדלי רבנן תקנת ללוקח. כמו שרבי טרפון סובר שחכמים תקנו לטובת הלוקח, שאם הוא יתענה הלוקח, הוא יכול לחזור כל היום, אז אותו דבר להם. אם פתאום הם יקצו אותם, איך אינם, יעבדן אינם מרבנן תקנת למוכר, שאם עונו אותו במקח את המוכר, יוכלו לחזור כל היום. אז למה הם חזרו שהם שמעו את שיטת רבי טרפון שיכולים לחזור כל היום? אלא ודאי, מוכרח כמו רב נחמן, שלגבי המוכר לא שייכת בכלל את התקנה הזאת. רק מה, גם לפי שיטת חכמים לעולם חוזר, אז לכן אמרו, עזוב אותנו, לרבי טרפון יש לנו פה סיכון, כי לפי רבי טרפון יש להם פה, אם העסקה תהיה ב-7 בבוקר, עכשיו השקיעה ב-7:15, הם יוכלו לחזור כל היום. ולשיטת חכמים, הזמן יותר קצר, הם נשאר רגוע, אחרי שעתיים, שעה, נשאר רגוע, לכן הם עזבו את שיטת רבי טרפון בחזרה, והלכו לחכמים. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. לעולם יכול להיות שאנחנו יכולים להבין את המשנה גם אם לא נלך עם שיטת רב נחמן. לעולם יכול להיות שגם המוכר יכול לחזור רק כל היום. כמו הלוקח בדיוק, לפי רבי טרפון ולפי חכמים, זה רק בכדי שיראה לתגה. אם ככה, למה הם חזרו כשהם שמעו את שיטת רבי טרפון? הרי כמו שהלוקח יש לו את הרווח, גם להם יש את הרווח. למה? כי אם מישהו יקוץ אותם, אז יש להם גם יותר מרווח לפי רבי טרפון. יש להם כל היום, אז למה הם עזבו? אתה יודע מה הגמרא אומרת?
הם לא טעים אף פעם.
הם אנשים תמיד
היו... תמיד הם לוקח מרווח.
הם מדי אנשי עסקים, הם מדי ביזנס. עד היום יש את האנשים האלו, שהם אותם, הם רק את השני. אז הם היו הסוחרים האלו. אמרנו, תגרי לוד, הם היו כל כך בקיאים בעסקה,
אלופים.
לא שכיח דטאו. זאת אומרת, זה אף פעם לא מצוי
שם. המחשבת לא עובד טוב.
אז בקיצור, אז מה יותר מצוי? יותר מצוי הפוך, שימכרו ביוקר. אז לכן עדיף להם שיטת חכמים, כי לפי שיטת חכמים אחרי שעה וחצי, שעתיים, לכדי שערי לתגרו לקרובו, רגוע. לפי חרבי דרון, אם העסקה לשמונה בבוקר, הם לא יכולים לישור רגוע, ולא עושים עסקה אחת ולא שתיים, זה מלא עסקאות כל יום. אז לכן אמרו, עזוב לנו, תן לנו את שיטה, אפילו שפה העונה זה עד שישית, ופה זה
שישית, אבל לפחות בטוח.
לפחות בטוח. איזה לא יאומן, איזה חשבון. טוב, עכשיו הגמרא מביאה אבל סיפור בעניין, ההלכה הזאת שכמו רב נחמן שמוכר חוזר לעולם. מספרת הגמרא, ושפזכני דרמי בר חמה, הבעל אכסניה של רמי בר חמה, זבן חמרה ותא. בפשטות חמרה זה נקרא יין. אני לא יודע למה פה הוא מביא ולא יודע מה הוא מביא אצל הכחולים, לא הסתכלתי, אבל הוא מביא לי פה חמור, אני לא יודע מאיפה הוא לוקח את זה. הנה, זבן חמרה, תראה מה זה, אי אפשר לסמוך על הפירושים בכלל.
הוא אומר פה... לא, גם פה הוא של חמור.
זה לא נראה לי חמור, חמרה זה יין. תשאל תמיד חכם, לא יודע מה הכחולים מביאים, לא הסתכלתי, אבל פה הוא רואה חמור, העוז והדר ככה הביא. חמרה זה לא חמור, בדרך כלל זה יין, אבל לא יודע. אז אפשר להגיד לו יין או חמור, זה לא משנה.
אבל מטיב את החמור זה חמור.
כן, בעוז והדר, מעניין מה הכחול אומר, מה הכחול אומר?
הוא אומר יין.
הנה יין, אתה רואה מלבד, אתה רואה ברור, אפילו לא הסתכלתי בכחולי. כי חמרה, אם תסתכל פה עכשיו בהמשך, זה, אתה רואה, זהו, אז יש פה שתי גרסאות, לא משנה, חמרה או חמור או יין, הסיפור זה לא הרעיון מה, תראו את ההמשך, זה לא קשור פה מה היה. לא משנה, חמור או יין ותאה. המוכר הזה, שמי זה היה המוכר? הבעל אכסניה של רמי בר חמה, הוא מכר את זה בזול, בהפרש של יותר משישית מהשווי האמיתי. אשכח ידע ועציב, רמי בר חמה בא הביתה לאכסניה שלו, הוא רואה שהמארח יושב עצוב. אמר לי, מה יציב? מה אפשר לעזור לך? תראה את זה, מה זה צדיקים, באים. רואים מישהו עם פנים נפולות, מיד דבר ראשון צריך עזרה. מה קרה? למה אתה עצוב? אמר לי, אני אגיד לך את האמת, זביני חמרה. מכרתי את החמור שלי, או את היין, אני לא יודע. ותאיתי במחיר. אני הפרש של יותר משישי. אמר לי, אז רמי בר חמה אמר, זיל הדר, לך ותחזור מהעסקה כמו נעה ביותר משישי. אמר לי, אז רמי, אז הבעל אכסניה אמר לרמי בר חמה, שאי לי, עברתי יותר זמן מיותר בכדי שערי לתגה או לקרובי. אז אם כך, אני לא יכול לבטל את המקח, כי ככה למדו במשנה, בשיעור הונאה, יש לזה הגבלה, עד מתי אפשר לבטל עסקה? שדרי לקמי דרב נחמן, רמי בר חמה שלח את השאלה לרב נחמן, אמר לי, לא. לא שנו, מתי חכמים אמרו שיש הגבלה, אלא לוקח, אבל מוכר לעולם חוזר, אז אם ככה אתה יכול לבטל את העסקה. אומרת הגמרא מה שהסברנו מקודם בעל פה, ופה הגמרא אומרת מפורש, מה איתה, מה האפליה שאתה נותן למוכר לחזור לעולם והלוקח לו? אומרת הנגע, הלוקח מכפו בידו, וכל אחד דאזיל מח ולי, וכל מה, דרך אגב, לא תמיד מותר לעשות את זה. אתה יודע, אם אתה רואה בן אדם שעקצו אותו, ואתה יודע שהוא לא יכול לקבל, לפעמים אתה כתוב, אל תצייר אותו. הוא הולך עם העסקה, אתה אומר, אתה מפגר. בדיוק, היום אני עכשיו נזכר, אתה רואה, דיברו בעיה כנס על טכנולוגיה נגד האינטרנטי והכל, אז מספרים סיפור שם בארצות הברית, היום זה גם נכנס לארץ, כל הקניות כמו שאנחנו אומרים במחשב, אז כמו שאתה אומר, מברשת וזה, אבל בחוץ לארץ כל הבגדים גם קונים שם, לאט לאט זה גם מתחיל להיכנס לארץ. תודה לצערנו הרב, אז היה שם בחורה קלה, קנתה בגדים בארצות הברית, הם מאוד שמרו על הטכנולוגיה, הם אומרים, הולכים לחנויות, הם לא קונים במחשב בגדים. אתה שומע רבי בן ציון?
לא.
והם אחד קנתה קלה, קנתה בגדים.
האינטרנט וזה אני...
לא באינטרנט, היא קנתה בבגדים, ואז היא מגיעה הביתה, היא מגיעה לחברות, היא מראה לה את הסמלה שהיא קנתה לחברות, את החברה הגיעה ללמוד אצלה בבית, אני לא יודע, והיא מראה לו, חברה אומרת כמה שילמת, אז היא אומרת כך וכך, אומרת, את נורמלית? אני קניתי את זה במחשב ושילמתי. קיצור, בחורה לי הייתה עצובה, אז אני הלכה להגיד לאבא, אז אבא התחיל לזכות בבית, אני שמח לשמוע, כן, אנחנו משלמים, לא להסתכל במפתמים. דיברו שם על, אומר, כל חינוך איך אבא מכניס, במקום אם אבא אומר ככה, אז מה הילדה קיבלה? אבא כל כך שידר את זה, אז באמת, אבל כל פעמים אני אומר, לפעמים אסור לעשות את זה לבן אדם. כי אתה יודע, אם בן אדם לא יכול לשלח לחזור למוכר וזה, סתם ציירת אותו. אז תמיד, הגמרא אומרת פה, למה לוקח יכול לחזור עד לכדי, כי הוא מסתובב עם זה, אז הוא יש לו. אבל היום בזמננו שאמרנו, זה לא כמו שאתה יודע, תמיד צריכים להיזהר, לפעמים אתה יודע, זה קורה לך, מבאס, כמה אני קניתי את זה בחצי מחיר, זה מבאס בן אדם, בצער זה גם אסור לצייר תמיד. אבל אם אתה יודע שיכול, אתה יכול לתועלת, אבל אם אתה יודע שעבוד עליו, אתה יודע, הוא נסע, הוא חזר מחול ממוצא, והוא שילם על זה כבול שתיים, אומר, אני קניתי את זה פה, אז לא תמיד מותר לעשות את זה. אז אומרת, אני אומר, מה היא טעמה, לוקח מכחו בידו, וכל אחד יזין מחבלי, ואמרי לה, אומרים לו, היא טעה. היא לא טעה, אומרים לו, עשית עסקה טובה, עשית לא עסקה טובה. אבל מוכר זה לא נקעת מכחי בידי, עד הם יתרמה לזווינטה, כי זווינטה, עד שיזדמה לו מקח כזה, שדומה לו לעסקה הקודמת, אז עד ידי, והידי איתה או לא טעה. זאת אומרת, רק אז הוא ידע. אז כמו שאמרנו, אז באמת החלק מהראשונים, באמת מאז, איך שהוא הזדמן, במקרה שהוא היה קונה והוא הגיע פתאום לעסקה, אז מאז והלאה, אחר כך הוא... אז כבר לא, הוא לא יכול לחזור. וכמו שאמרנו, הוא נראה רשב"א, מוכר תמיד לעולם יכול לחזור, למה? כי הוא לא מחזיק את העסקה בידיים. אנחנו מתקדמים הלאה. עכשיו הגמרא מביאה עוד סיפור נוסף בעניין הונאה, ומחדשת הלכה, עוד הלכה. זאת אומרת עכשיו הלכה שעוד לא נזכרנו ממתיים, מתחילת הסוגיה של הונאה. אם יש הבדל בין אדם שקונה מבעל הבית, קונה מאומן, אז בואו נראה חידושים, ואז יש גם משנה הבאה, הכל ממשיכים. מספר את הגמרא, הוא גברא דבי נקיט ורשכה לזבולה. היה בן אדם שהחזיק בידיים שלו חגורת משי, למכור את זה. קרשיטה, הוא היה מרחיש שזה באמת, בעצם הוא מוכר את זה בכמה? בשש. וכמה זה שווה באמת? בשוויה חמשה. עכשיו, אפילו שהוא הרחיש שהוא מוכר את זה בשש, אבל היא אבויה ולחם שהיא פלגה, אם היו נותנים לי 5.5 על זה, גם כן אבא שקיל. אתה יודע, אתה מכיר את המוחים, מתחילים גבוה, זה. אז יש את המקומות, הרב יואב, שאתה יודע שאתה צריך לעשות הנחה, אז תמיד תתחיל זה מחיר ככה, מתחילים איתו גבוה.
אני בלקוח, אם הוא נודניק, הוא חייב...
אז הם מתחילים עם עסקה גבוה.
אתה חייב להתחיל איתו גבוה, כי הוא תמיד הוא איתך, אבל זה גם בהלכה. אם אתה יודע שאתה תגיע את המצב שעוד תפסיד,
כן, יש גם, יש אנשים שעושים את הבודקה שאין מחירים על שום דבר, גם רואים לפי הפנים צרפתי.
שהוא לא ייתן לך, כן.
הם בכלל מחליטים מחירים לפי פנים. בוא נתקדם, יש מקומות.
לא, יש לזה משהו, כן. יש כאלה לקוחות מתקשרים אליי, אני אומר, תשמע, אין לי זמן, תכף מישהו אחר. כמה אבל זה עולה, לא עולה, לא מוכר, אין לי זמן, זה לא. אל תבלבל לי את הראש.
אומרת הגמרא.
לא, אתה מבין שהוא הולך עכשיו להתחיל לבלבל לך את המוח.
ערב פסח זה זמן של קניות.
והיית לך לנשום.
אומרת הגמרא, ההוא גברא, ותאב הנקי דבר שחל לזבון. אבל אמרתי, שמעת מה לי אמרתי גם, יש כאלו מוחים גם, שהם מוחים לכולם, ולכל אחד תעריף אחר.
זה גם, כן.
אני מכיר אחד כזה. בפרט עכשיו בערב אחד יש לו בודקה, אין שום דבר מחיר. כל אחד, אתה יודע, זה לפי
הפנים. אתה מסתכל עליו, רואה לפי איזה אוטו חנה לזו.
יפה. גם מה המוצא, חוץ לי כשמגיע רק לפסח לסוכות פה.
הוא לא מבין בסדר,
אתה כל כך אמרו, חופשי עוד 70-80 שקל, אפילו לא קולט, אצלו זה 10 דולר.
הוא לא תשב במקום, לא מכיר את המחירים.
אתה יודע, אם אתה תיכנס לעניין הונאה, זה יכול להיות שעבר עליו, לא תנו.
ברור.
אתה מבין? לא, אתה מבין?
לא, אבל בטח הוא יודע שיש גם מחיר כזה בשוק.
לא, אתה אומר חוצניק, שהוא לא יודע.
לא, הוא מוכר.
זה נאמר בתורה, לא תנו, בדיוק על המקרה שאני נתתי. זה המקרה, לא תנו.
לא, אבל עדיין קיים מחיר כזה בשוק, אז מותר לו.
מה פתאום, מדורך מחירים לא קיים בשוק.
לא יכול להיות.
אז שימכור את זה כל הזמן לכולם ככה.
אני מעביר שיעור
שם. לא, אין כלום ממנו.
רב יואב, אני מעביר שיעור דור שרד.
זה לא המחיר בשוק.
אז יש לי אחד שלוקח אותי שם. ומסתובב שם, כמה שתראה. מסתובב שם, אומר לי, הזה שלוקח אותי הוא החבר שלו, מסתובב, זה לא נעים לו. בעל מכולת, שהוא יש לו ותיקים מכולת, והוא קונה שם סטוק.
דור שרד.
הוא קונה דור שרד, במקום לקנות מסוכני. אתה יודע, עם המכולת שלו.
יותר זל לו באר שרד.
מאשר לקחת מסוכני.
כן, נכון, ראיתי את זה. ראיתי את זה, שבאים עד כמה עגלות, נראות אותו מוצר בערימה. הבנתי שבעל מכולת.
ולא שרד זה לא מפסיד, לא מרבי, לא אכפת.
לא אכפת, לא.
ההפך. בוא נתקדם מעלה, אנחנו ערב פסח, מספיק שיש לנו קניות כל היום, אז עכשיו לא נהיה בקניות. הרב יואב, בוא נתקדם הלאה. לא יודע איך אומרים את זה, איך אומרים את זה בעברית, אבל יש פתגם ביידיש שאומר זה פלץ אינדרטר, אז נגיד את זה בעברית. כאילו, שמתפוצץ לך כל הזמן מאות. בתקופה, הימים האלו, כל הזמן אתה צריך להוציא עוד, אתה יודע, זה פתאום, זה קייטנה, זה קניות, זה נעליים, זה... כל הזמן מתפוצץ, השם יעזור, השם ישפיע שפע לנו ולכל עם ישראל. אנחנו ממשיכים עוד הסיפור הזה, אז בקיצור, הוא היה אוחז בידיים שלו חגורת משי למכור, והוא היה מכיר שהוא מוכר את זה ב-6, באמת זה היה שווה 5, אבל אם היו נותנים לו 5.5, גם היה נותנים לו. אבא שקיל. אז סעו גברה ואמר, הגיע איזה בן אדם ואמר, יא איבנה לה, אם אני אתן לו חמשה איפלגה, רגע, אז סעו גברה ואמר, אז הוא אמר לעצמו, יא איבנה לה, אם אני אתן לו תמורתה חמשה איפלגה, אז כמה יהיה העונה?
חצי
זוז. כמה זה חצי זוז?
פחות משישי.
עשירית המקה, זה פחות משישי. אז אם ככה, אבי מכילה, זה יהיה מכילה מיתי, מיד, ככה אנחנו פוסקים, יהיה מכילה ליד. ואז אני לא יוכל לתבוע אותו. אז לכן מה הוא אמר, עדיף, אתן לי שיטה, שיטה, אני אתן לו 6, את המסקה, ואז יהיה עונה פה בזו שלם, ואז ועד לדינה. ואז אני אוכל ללכת לתבוע אותו לדיני בתוך זמן, עד כדי שיראה לתגר, או לקרוב שלו. סתם שאלה, זה עונה לפי כל הדעות, זה רק לפי שמואל, שימו לב. 6 מ-5, זה רק הונאה, זה רק הונאה לפי שמואל, שזה הונאה מהכסף.
כן,
אבל מהעסקה זה רק, יש לך פה רק 5.
כן.
מהעסקה אין לך פה 6. דרך אגב, הראש מביא פה, מפה, ראיה באמת מסיק, שמפה באמת הלכה כשמואל.
5 זה יותר מ-6.
כן, ואז אמור להיות ביטול עסקה מיד. אז אם אנחנו הולכים לפי רב, אז אין פה בכלל את ההונאה הזאת, שזה בדיוק שיעור הונאה של 6. אז הראש באמת מסיק מפה, שמפה זה ראיה לשמואל. ככה הראש מביא פה ראיה לשמואל. עכשיו מספר את הגמרא. יש פה עוד משהו מעניין לפני שאנחנו נמשיך. הרבנו חנה לנבואות כותבים את זה, על המקום פה יש לכם את הרבנו חנה אם אתם רוצים לראות, שמה אפשר ללמוד מהסיפור הזה? מהסיפור שהגמרא מביאה פה, אותו מתענה, הוא יודע בשעת העסקה שהולך לעשות פה עונה. אז גם פה יש עונה או גם אין פה עונה, אז מה אנחנו רואים פה אומר רבנו חנה וגם המאירי כותבים? שגם אם המתענה ידע בעת המקח שיש בו עונה, הרגע שהיה עונה הוא יכול להחזור ולתבוע את העונה. והמאירי מסביר את זה למה, כי בגלל שהוא יכול לטעון שהוא ידע שלא ימכור לו את החפץ בפחות, אז הוא הסכים לשלם סכום גבוה על דעת כן שהוא יוכל לתבוע אותו אחר כך בבית דין. זה ההוכחה מהסיפור הזה, זה עוד הוכחה בנושא הונאה. בקיצור, אחרי העסקה הוא עשה ככה, מחר לו ב-6. אחרי המקח עשה לקמי די רב, הוא הגיע לרב לתבוע מהמוכר את ההונאה. אמר לרב, הרב אמר לתבוע, מה פתאום? לא שנו, אתה אמרנו דיני הונאה, ופה מתחילים חידוש של רבה. אלא בלוקח מן התגר. רק אם אתה קונה מתגר זה נקרא סוחר, איש עסקים. אבל בלוקח מבעל הבית, בעל הבית זה נקרא סתם אחד שמוכר את הדברים שלו, תכשיטים, שער כלי תשמישו, כרשי, דברים שרשי, דברו המתחיל מבעל הבית, תכשיטים כלי תשמיש שלא חווים עליו, אינו מוכן אלא ביוקר, ואבלי כמפרש שיודע אני שיש בו הונאה, דמרין אלי כמן, אין לו עליו הונאה, כך מצאתי בשאיתו דרב החי. אז אמרתי, אז אתה מלמדתם את הקטע הגמרא הזאת, אתה מראה את המשנה הבאה, זה מתארץ גם מושגים של היום, אתה מבין? תלוי ממי אתה קונה, ממה אתה קונה. אז היום לענייננו אמרתי לך, בדיני תורה אמרתי, לא פוגשים את השאלות בכסף הקטן בכלל. מה שפוגשים זה סיפור שנתתי לכם. הבנת מכשיר של 4.5 ב-30,000. זה שאלות שמגיעים לדין תורה. אז בקיצור, אז פה אנחנו רואים מפורש כבר עוד המתקה, אבל בלוקח מבעל הבית רבא אומר, אין לו עליו הונאה. אז הרגע, בדיוק, אז הרגע שאותו מוכר חגורת המשי שהוא היה בעל הבית, אתה לא יכול לתבוע שום הונאה, אז הפסדת פה. הוא עשה פה את כל החשבון, אני יודע, ואז אני תבין. נכון. הגמרא מביאה עוד סיפור בעניין הזה, ההוא גב עוד אבנקית כיפה. רש"י אומר פה, דיבור המתחיל כיפה, רש"י אומר נזמים. הוא היה אוחז בידיים שלו נזמים, לזבונה, למכור נזמים. קרא שיטים, הוא היה מרחיש שמוכר את זה ב-60, ובאמת זה כמה זה שווה, ושווה 50. עכשיו, באמת, והיא אבויה ולי 50 ל-5, הוא כזה צדיק, כשאם ייתנו לו כמה 55, אז הוא גם מסכים לקחת, יעשה 4.5 במקום 10, העיקר למכור, רבא שקל. אז ההוא גב, הוא אומר לעצמו, אותו בן אדם אומר ככה, יהיה אבן ל-55, אז העונה תהיה פחות מ-60, אז אם ככה זה יהיה במחילה, מחילה. אז בוא נהיה ככה, בוא נהיה, במקום לתת לו ולי שהוא יתרצה, ואז אני תקוע פה, כן ייתן לו את המחיר הראשון שהוא מבקש. כן, אותו רעיון מקודם. אתן לי שיטי, ובי לדינה אני אדבר אותו לדין, טוב באמת הוא ככה עשה. אחר המקח עשה לקמי דרב חסדא, אמר לי לא אותו דבר כמו שרבא אמר. לא שנו, מתי אנחנו אומרים שיש דיני הונאה, אלא ולוקח מן התגר. אבל לוקח מן בעל הבית, אין לו עליו הנאה, אמר לי רב דימי, רב דימי אמר לרב חסדא, לפסק הזה אישר, כמו ישר כוח, כאילו אמרת מעולה. לכן אמר רבי אלעזר, אישר, אז בקיצור, מה אנחנו רואים פה, כמה המוראים סוברים, אין הונאה לבעל הבית. אתה קונה מבעל הבית, אין לזה תעריף, כן? זאת אומרת, יש מלא פעמים, כמו שאמרנו, בעל הבית אמור למכור לך בדרך כלל בזול, גם אין לו 100, אין לו זה, אתה מבין? אז זה שמגיע עם הביצים, הוא מוכר לך את זה ב-22, כי אין לו את כל ה-100, אין לו את כל הזה. אז זה שמוכר בחנות ב-33, עובר עליו מסעיות, עובר עליו 100, עובר עליו חנות להתחזק, שכירות. בדרך כלל, אם אתה לוקח מהבית, אתה גם יכול לקחת הפוך, ויש כאן הפוך. כמו שאמרת, הוא בן אדם בעל הבית, הוא מחזיק אצלו איזו ירושה תכשיט שהוא קיבל מזה, אצלו זה שווה 200, אצל הרחוב זה שווה 50, לך מהרחוב, אני יש לי משהו שמבחינתי שווה 200, שילמת, הלך עליך, אז אנחנו רואים פה כמה מורים וככה, ונראה לי ככה הלכה, אתה רואה? נכון? ככה הלכה, כן, אני רואה מפורש. ככה הלכה גם ברמב״ם וגם חושב משפט סימן ריש חב זין, סעיף חב ג', אתה רואים פה דיבור, אתה רואה תעלה, לוקח מהבית, אין לו עליו הונאה. עכשיו שואל את הגמרא, אנחנו רואים מפורש, אנחנו למדנו במשנה, עכשיו איזה משנה שנתחיל ללמוד עוד דקה בסייעתא דשמיא, כמה שתי דקות, כשם שהונאה לאדיוט, כך הונאה לתגא. אז הגמרא מבינה מה לאדיוט, מי זה נקרא אדיוט שהמשנה עוסקת, הגמרא מבינה לה, בעל הבית אנחנו רואים שבעל הבית שמוכר את כלב שהוא לכאורה נקרא אדיוט, כן יש הונאה. מה רוצה להפחיד? מה פתאום? מה מפחיד? המשנה שלנו שאומר אדיוט יש הונאה, זה לא בעל הבית, מה זה נקרא? בצרדיאטה. מה זה צרדיאטה? צרדיאטה זה נקרא סוג, שהוא מוכר סוג של בגדי קנבוס שהוא עומד למחירה על ידי בעל הבית, לא לשם בעל הבית שמוכר את הכלים שלו שהוא אוהב, בעל הבית שהוא מוכר את זה לשם סחורה, שפה בהתקדם מוכר בעל הבית שמוכר את צרדיאטה, יש לו דין כמו תגר. אבל מה לתשמיש תדיאקירה עלי? אבל אם הוא מוכר כלי תשמישים, כמו שאמרתי, שיש לו חביבות על זה מסוימת, לא מזבין לו אי לב בדמי יתרה. אז ואז יוצא, כאילו שהוא יתנה איתו מפורש, אני מוכר לך את זה ואת תהיה בשקט. אתה רוצה ממני, תדע לך, אני לוקח על זה 300, בא לך, בא לך, לא, אבל אם אתה קנית, תהיה בשקט. אחר כך אתה תגיד לי שאפשר למצוא את זה ב-150, אבל אם יש לך בעל הבית שמוכר דברים לשם סחורה, אז פה הופך להיות כמו תגר. זאת אומרת, אם בן אדם מחזיק בבית, בעל הבית, מחזיק חנות משקפיים, אתה מבין שאין לזה שום הבדל, כן? אותו צרדיאטה, הוא היה מוכר את אותו בגדים לשם עסקה, אז אין הבדל. אבל מתי אמרנו שבלוקח מבעל הבית, זה היה בדיוק כמו הסיפור שראינו פה ור שכר, בחוגת מי שהיה אצלו בבית, אז מה הגענו למסקנה? כמה המוראים אומרים, אנחנו רואים מפורש שכך הלכה, שאם בן אדם לוקח מבעל הבית פרטי, אז פה אין לו נאה, גם הוא ייקח לך פי שישית, פי 80% יותר, אם קנית משהו פרטי ממנו, פה יכול להגיד, תשמע, מבחינתי, בגלל שאצלי זה שווה ככה, אבל אני חייב את הכסף עכשיו, אין לי בעיה, אני מצידי לא הייתי מוכר את זה. אתה רוצה לקנות, זה התעריף. וזה באמת אנחנו רואים היום גם כן
קיים. הסיפור הזה עם ה-30,000 זה פרטי, לא? זה לא חנות.
לא, אבל ב-30,000 היה אישה, היא עבדה עליה. זאת אומרת, היא אמרה שהמכשיר ככה זה שווה. לא רוצה, היא עבדה עליה, היא אמרה שהמכשיר, אני מביאה לך ייצור מיוחד מארצות הברית, וזה משהו, ככה זה שווה. התחילה לשגע אותה, הבנתי, לא הביא לה קבלה, היא ביקשה קבלה, היא התחמקה. היא עשיית הדשמיה בסיפור הזה. אבל על כל פנים זה סיפור מהפטרה. אנחנו ממשיכים את המשנה החדשה בסייעת הדשמיה. כן, כמו, איך כתבתי לעצמי, בעל הבית אין לו חנות, אבל אם הוא מוכר קבוע בגדים, אז הוא מבחינתו זה כמו חנות. אנחנו ממשיכים עוד משנה, ואנחנו כבר למדנו על מי נאמר איסור עונה, ואנחנו ממשיכים להאריך בנושא. כתוב בתורה את הפסוק, יש לכם את הפסוק עוד פעם בתורה אור השלם, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, זה מדובר על מוכר. מצד שני גם כתוב בפסוק, או קנו מיד עמיתך, גם על הקונה, אל תולו איש את אחי. אז מפה אומרת המשנה, הדין הראשון במשנה, אחד הלוקח ואחד המוכר, יש להן הונאה. זה הלכה ראשונה במשנה. הלכה שנייה אומרת המשנה, כשם שהונה לאדיוט, כך הונאה לתגר. מה זה אדיוט? אז למעשה כבר למדנו לפני זה בגמרא, שאדיוט זה לא אומר שאדיוט בעל הבית. אדיוט אפשר להסביר בצורה אחרת, גם אדיוט אפשר להסביר בן אדם פרטי שמוכר בגדים, אבל הוא מוכר את זה גם כן לשם עסקים. אבל רבי יהודה חולק ואומר על הנושא הזה, אין הונאה לתגר. מה זה נקרא הונאה לתגר? ריבונו של עולם, תחכו בסבלנות לגמרא. אומרת המשנה הלכה שלישית, ופה ההלכה הולכת להיות עוד פעם כמו שיטת רבי יהודה הנשיא, וזה המשנה, לא כמו רבי נתן שמה. מי שהוטל עליו, מי שיתנה במכה והוא הפסיד, ידו על העליונה. ולכן רצה, אומר לו, תן לי דמעותיי, או תן לי מה שניתן לי. במילים אחרים הרב יואב, לא כמו רבי נתן, רק כמו המשנה הקודמת של שיטת רבי יהודה הנשיא, שבהונאה זה ידו על העליונה מה שהוא רוצה, אבל זה לא... כמו שאמר רבי נתן שהמקח קיים רק להחזיר, וכמו שרב הפוסק וכך הלכה, אז הוא הולך פה כמו שיטתו. אנחנו למדנו במשנה הדין הראשון, יש פה שלוש דינים במשנה, הלכה הראשונה למדנו אחד הלוקח ואחד המוכר יש להן הונאה. שואלת הגמרא מנה למילה, מאיפה למדנו את ההלכה הזאת? אז אומרת אלמן נתנו רבנן, כתוב בפסוק וכי תמכרו ממכר לעמיתך, אז הסיום הפסוק אל תונו, אין לי מפה יש לנו גם פסוק, אלא שניתנה לוקח, כי לשון הפסוק לציווי על המוכר, וכי תמכרו ממכר. מאיפה אני יודע אם ניתנה מוכר, הלוקח אבל על המוכר, מאיפה אני יודע מיניים שגם בו יש איסור, תלמוד לומר, או קנו, שזה ציווי על הלוקח, וגם על זה נאמר סיום, אל תונו. אומרת הגמרא, מה אתה צריך לפרש את האיסור בשתיהם, גם על המוכר וגם על המוכר, אפשר ללמוד אחד מהשני. אומרת הגמרא, ואי צריך למכתב לוקח, ואי צריך למכתב מוכר. דאי כתב רחמן המוכר, אם התורה הייתה קודם רק האיסור על המוכר, היינו אומרים, אתה יודע למה דווקא שם אני אומר, שיש איסור הונאה, משום דקים לבזבינתי, כי הוא מוכר, הרגע שאתה מוכר, אתה מכיר טוב את המחיר של הסחורה, אתה יודע כמה שילמת עליו, אתה יודע כמה אתה רוצה להרוויח לזה, אז פה אני אומר שכנראה לכאורה, אז הלכת והנית אותו במזיד, אבל לוקח דלוקים לבזוינטי, אבל בלוקח שהוא לא מכיר את הסחורה, אם היה אפשר להגיד דלו הזרר רחמנה בלא טונו, מה הכוונה פה בהסברים? מה זה נקרא? שהוא לא מוזר על אותנו, בגלל שהוא מגבל, כרגע הוא הקץ את המוכר שלו, אז מה זה נקרא הוא לא מכיר? אתה רואה שהוא בקי, אתה רואה שהוא יודע שהמחיר של השוק זה 30, הוא משל הגע את המוכר שלו בכפר, כשמכור לי את זה ב-15, אז מה הכוונה? אז יש ראשונים שמסברים פה ככה, לא יודע, ראשונים או אחרונים, מסברים ככה, כיוון שבדרך כלל לוקח לא אמור להתמצות במחירים, אז הייתי אומר שאם במקרה קרה משהו, אז אין פה, בקיצור, אין ציווי עונה על הלוקח, לכן אנחנו צריכים להגיד מפורש, לכן אנחנו צריכים להגיד שגם על הלוקח, אפילו שבדרך כלל הלוקח לא מכיר מחירים, עדיין, אם הוא עשה קומבינה והוא כן בסוף הכיר, יש איסור של אוטונו. נו, שיהיה כתוב רק לוקח, אומרת אותו דבר הפוך. והיא כתב רחמנה לוקח, היינו אומרים, אתה יודע למה בלוקח יש עונה משום דקקני, דאם ראים שמי נהנה מהעסקה? הוא. ושדאם ראים שאנשים אומרים, אני זבנית, קנית. זאת אומרת, אם קנית חפץ שמתקיים, יש לך רווח אחרי הכל שלא מוצאת דברים על דברים שמתקלים מהר. אז לכן אנחנו אומרים שפה אתה לוקח בגלל שאתה נהנה מהעסקה, אז פה התורה אומרת לך, אתה תראה שלא להפסיד את המוכר, אבל מוכר שהוא מסכן, הוא, אתה יודע, הוא בעיקרון, אם היה לו כסף הוא לא היה עומד ומוכר, למה הוא מוכר? כי אין לו ברירה, אבל מוכר דבודה כמוביד, הוא מאבד ומפסיד את המוצר, אדם ראין שהאנשים רגילים להגיד, זבן, אם אחר את המוצר שהיה לך, הפסדת את המוצר, כבר לא תוכל לקבל את זה בחזרה, עוביד, אז הייתי אומר, אם המסכן לא יזרה רחמנה בלא תנו, למה? כי גם אם הוא ייקח מהלוקח מחיר גבוה, עדיין מי נהנה יותר? הלוקח נהנה, כי הוא נשאר במוצר והוא הפסיד את המוצר, צריך, לכן אתה אומר, זה לא משנה. גם אם אתה הפסדת את המקח, אבל אסור לך לקחת תריף גבוה. לקחת תריף גבוה, עברת איסור גם המוכר, אז לכן צריך, לכן התורה צריכה לפרש את האיסור גם על הלוקח וגם על המוכר. למדנו במשנה הלכה נוספת, מחלוקת, האם יש הונאה בתגר או לא. לפי תנא קמא, כשם שיש הונאה לידיעות, כך הונאה לתגר. רבי יהודה אומר, אין הונאה לתגר. מה הכוונה ברבי יהודה? הגמרא מביאה שתי פירושים ברבי יהודה. שואלת הגמרא, משום שהוא תגר, אין לו הונאה, מה הסברה לחלק בין תגר לסתם בן אדם? מתרצת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רב, בתגר ספסר שנו. מה שהמשנה אומרת, שרבי יהודה אומר שאין לו תגר, מדובר פה בתגר. מה זה תגר? סוחר שהוא ספסר. מה זה ספסר? הוא תמיד קונה, והוא מוכר את זה מיד, אין לו חנות. אתה יודע, הוא קונה, מוכר את זה מיד, אין לו עכשיו חנות שהוא עכשיו הולך ומוכר. אומרת, מה הייתה מה, למה רבי יהודה סובר שבאותו סוחר אין לו הנאה? כי מידע ידע זווינטי כמה שווה, הוא בוודאי יודע כמה שווה, כמה שווה הסחורה, למה הוא יודע? כי הרגע קנית אותו. אתה קנית הרגע. עכשיו, למה אתה הולך ואתה מוכר בתריף יותר זול, אומר רבי יהודה? זה הבעיה שלך, נו, אז למה הוא משוגע? הוא אומר, לא, הוא לא משוגע. כי עכשיו הוא אמור להזדרז, הוא מצא עסקה יותר טובה, אז הוא רוצה להתפטר מהסחורה וללכת לסחורה יותר טובה. אז פה רבי יהודה אומר, בכזה סוג תוגר, לפי הפירוש הראשון מרבי יהודה, מה שאומרים אין הונאה לדייה בתגר ספסר שנו, שפה אין הונאה, למה? כי הוא יודע כמה שוויה, ולכן אחי לאחו לאחי לגבי. ואין זו אמנה אחי, מה הסיבה שהוא מסכים ככה להפסיד שישית, או לפי רבי טרפון, לא יודע. ואומרת הגמרא, משום נשרם לזווין תאחיתי ואשתה מי הקעד הרבה. אבל עכשיו, אחרי שהוא כבר קנה את המקח האחר, הוא רוצה לחזור מהמחירה הקודמת, ובגלל שמשעת המחירה מחל, אז רבי יהודה סובר שהוא לא יכול לחזור. אז עוד פעם, בכזה מצב, מחלת, פתאום אתה אומר, עונה, אין עונה לפי רבי יהודה בכזה סיפור. עכשיו, מביאה הגמרא ביור אחר על פירוש שרבי יהודה אין עונה לתגר, וזה הולך להיות פירוש בדיוק הפוך מקודם. פשוט הפוך. זאת אומרת, לפי שיטת רב נחמן אמר רב, אז רבי יהודה הולך דווקא בתגר ספסל. רב אשי אמר, מי אין לתגר עונה? אינו בתורת עונה. בדיוק הפוך, זאת אומרת, הוא לא בכלל לא בדיני עונה כשאר בני אדם. כל בן אדם, אם יתנה פחות משישית, המקח לא, אז לא יכולים לחזור. הלכה בתגר לפי רבי יהודה שאפילו פחות מכדי עונה, חוזר. למה? הוא צריך להביא אוכל הביתה. הילדים שלו והאישה מחכים לו להביא אוכל הביתה. אז אומר רבי יהודה, חכמים תקנו שהוא יכול לחזור מהעסקה, אפילו בשיעור הונאה. קטן הרב יואב, איזה יופי, זה הפירוש של רבה שלי בשיטת רב יהודה, תסתכל מה שדיבור המתחיל רשי, שאפילו פחות מגדי עונה חוזר עם נתנה דחייו תלויים בכך, ולכן תקנו לו שיחזור. אבל הגמרא מביאה ראיה לפירוש הראשון. תנא כבתי דרב נחמן, רבי יהודה אומר, תגר אין לו הונאה מפני שהוא בקי. אז בקיצור, יש לנו פה שתי פירושים, אחד הפוך מהשני, בפירוש רבי יהודה, מה זה נקרא אין הונאה לתגר? פירוש ראשון אין הונאה לתגר, בתגר ספסר אין הונאה. כי הוא ידע את המחיר כרגע קנה ומחר, זה שעכשיו פתאום אתה רוצה לחזור, זה לא מעניין, הרגע שאתה מחרת, זה נקרא מחילה. רבשי אומר הפוך, אין לתגר עונה, זה נקרא, הוא לא בדיני עונה, שאפילו אם הוא יתענה פחות משישית, הוא תמיד יכול לחזור, כי כמו שאמרנו, החיים שלו תלויים בזה. אנחנו למדנו במשנה שיטה שלי, ההלכה האחרונה, מי שהוטל עליו ידוע, מי שהוטל עליו ידוע לעליונה וכולו, ואז למדנו במשנה, רצה אומר לו, תן לי מהותיי, רצה אומר לו, תן לי מה שניתן. עכשיו, אנחנו למדנו בברייתא,
מה זה מי שהוטל עליו? מה הכוונה?
מי שהוטל, הכוונה מי שיתענה, מי שיתענה במקח. מי שיתענה במקח והפסיד, הוא ידוע לעליונה. עכשיו, בברייתא, מי שזוכר, למדנו ברייתא, מתי למדנו אתמול היום? אז למדנו בברייתא בדף נ' עמוד ב', שלמדנו הונאה פחות משישית, מה למדנו? נקנה המקח. יתר על שישית, ביטול מקח. שטות, למדנו מחלוקת רבי נתן ורבי יהודה הנשיא. לפי רבי נתן, שטות קנה מחזיר הונאה, דברי רבי נתן. רבי יהודה הנשיא, מה הוא אומר? יד מוכר על העליונה. והתחלנו, אמרנו שאנחנו נדבר על זה. מה זה יד מוכר? מה עם הלוקח? אז פה עכשיו אנחנו הולכים לדבר על הסוגיה. אומרת הגמרא, לכאורה, מה אני מסניתי? במשנה למדנו, מי שהוטל עליו ידוע לעליונה. מה אני מסניתי? לא רבי נתן ולא רבי יהודה הנשיא. אז הגמרא מסבירה. אי רבי נתן, מסניתים קטנה רצה, שהדבר תלוי ברצון של המתענה. ומה למדנו בברייתא אתמול? שלא קטנה רוצה. רק אם העונה השישית, אז הקנייה בוצעה, רק מחזיר את ההפרש. אי רבי יהודה הנשיא, מסניתים קטנה, במשנה כתוב, לוקח. איפה כתוב במשנה שלוקח יתענה? אז המפרשים מסבירים כי במשנה כתוב לוקח, מה זה נקרא מסניט קטנה לוקח? כי רש"י אומר את זה, לא המפרשים, דיבור המתחיל מסניט קטנה לוקח. איך אני ניתן לוקח קטנה לוקח? כדי קטנה כתוב תן לי מהותיי. מי אומר תן לי מהותיי? זה נקרא באופן שמי יתענה? הלוקח יתענה, כי המוכר אומר תן לי מהותיי. ובברייתא קטנה, מה כתוב בברייתא בדברי רבי יהודה הנשיא? מוכר. אז מפה מוכח שאם יתענה לוקח ידוע לעליונה. אז בקיצור, מה קורה פה? אז הגמרא מביאה פה שלושה דרכים שאמרו המוראים על הקושייה הזאת. סימן זה זב רש. זב רש הכוונה רבי, רבה רבה רבאשי. אז התירוץ הראשון אמר רבי אלעזר, הונאה זו שלמדנו במשנה, איני יודע משנה. בקיצור, במילים אחרים, זה תן השלישי. זה באמת, אנחנו לא יודעים מי זה התן השלישי, זה תן השלישי. לא רבי נתן ולא רבי יהודה הנשיא, זה תן השלישי, זה התירוץ של רבי אלעזר. רבא אמר לעולם רבי נתני, איתני נמי בברייתא, רצה. זאת אומרת, בדברי רבי נתן, תכתוב לשון רצה, זאת אומרת, הביטול המקח או קיומו תלוי ברצון של המתענה, כמו שלמדנו במשנה שלנו. נו, אז אם זה, לפי רבי נתן אנחנו מסתכלים על רצה, לפי רבי נתן אמרנו שהעסקה בוצעה, רק לפי רבי יהודה הנשיא, אז מה נקרא פה רצה? אז מה רש"י דיבור המתחיל מסביר איתני? אומר רש"י הוא בלוקח ומוכר ודפליגה. מה זה נקרא בלוקח ומוכר ודפליגה? אז הריטב"א מסביר את רש"י ככה, שלפי רבי נתן תמיד ידו של המתענה על העליונה. בין לוקח בין מוכר. לפי רבי יהודה הנשיא זה רק אם המוכר יתענה ידו על העליונה. אבל אם יתענה הלוקח, מחזיר המוכר יתענה והמקח קיים. כאן הריטב"א מסביר בדיוק הפוך. זאת אומרת, לפי רבי נתן, לפי המלאך של רבא, לרבא, אז לפי רבי נתן תמיד ידוע המתענה של העליונה, ולפי רבי יהודה הנשיא זה דווקא עם המוכר. תירוץ שלישי, רב אמר על עולם רבי יהודה הנשיא, למה לא למדנו במשנה את הדין המוכר? זה לא בגלל שההלכה שונה, כי מה ידי שיער במסניטים? מה הוא שיער במסניטים? דין המוכר כמפרש בברייתא. מביאה הגמרא או ראיה, רבשי מביא ראיה לרבה. מה רבשי די קנה מכמו רבה שגם בלוקח הלכה ככה, ואתה יכול לדייק את זה גם במשנה שלנו שזה אותו דבר מוכר ולוקח דקטני, כתוב ברישא של המשנה, אחד הלוקח ואחד המוכר, כתוב שיש להם עונה, כתוב במשנה שלמדנו עכשיו. ובספר מפרש לה ללוקח. אז בזה שתנה בספר ישמית את דין המוכר שמאמינה, שיעור ישר אל המוכר, ואז הוא מפרש את זה בברייתא, שאם יתענה ידוע לעליונה, אבל על כל פנים שמאמינה, ואל תדייק לי שום דבר הפוך. אנחנו עכשיו מתחילים עוד הלכה מעניינת. רבי יואב, זה סוגיה, מהי הדין במקח שהמוכר מגיע ללוקח, אומר לו, תקשיב. אני הולך למכור לך את זה עכשיו, ביותר מהמחיר, ואני אומר לך על מנת שאין בו דין הונאה. יש, זה נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה, אז בוא נראה. איתמה. האומר לחברו, האומר לחברו על מנת שאין לך עליי הונאה. אני מוכר לך, יש מלא פעמים תקשה, אני קונה מזול, אין לך הונאה. אז מה הלכה? אז רב אמר, התנאי בטל ויש לו עליו, יש לו עליו, יש לו עליו הונאה. זאת אומרת, רב אומר במילים אחרים, כמו שאמרתי, מתנה על מה שכתוב בתורה. שמואל אמר מה פתאום, אין לו עליו הונאה. אז הגמרא מסבירה את המחלוקת. למה? הגמרא רוצה לתלות את המחלוקת המוראים של רבי שמואל פה. הגמרא רוצה לתלות את המחלוקת הזה בין מחלוקת אחרת בקידושין, בנושא קידושין בין שמואל לרבי יהודה. למה רב דאמר, רב שסובר שתנאי בטל הוא סובר כרבי מאיר, ישמואל דאמר כרבי יהודה. איפה אנחנו רואים מחלוקת תנאים ברבי מאיר ורבי יהודה? נתניה למדו בברייתא, מה יהיה הדין האומר לאישה? ואדם הולך לקדש אישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאין לך חלי שאין צוד ועונה. אנחנו יודעים שכל בן אדם מתחתן הרב הרצל, יש לנו לתת מזונות, בגדים ועונה. הוא אומר, תקשיב, אני רוצה אישה חיים קלים. אין לי עליי לא בגדים, לא מזונות ולא עונה, אני רק רוצה להיות נשוי. מה הלכה? הקידושים חלים? אז יש מחלוקת תנאים שם. רבי מאיר אומר, בכזה מצב, הרי את מקודשת לי אמנת שאין לך עליי שאיר כסוד ועונה, הרי זו מקודשת נאור בטל. כי אי אפשר להפנות על מה שכתוב בתורה. רבי יהודה חולק ואומר, אפשר לבטל חיוב ממוני. בדבר שבממון נאור קיים. עכשיו, מה זה דבר שאומר שלוש דברים האלו?
שער וכסות.
שער וכסות, מזונות ובגדים זה נקרא דבר שבממון. אז פה האישה כזאת היא צדיקה, היא עשירה. היא אומרת, אני לא צריך את הבגדים שלך, אני לא צריך את הכסף שלך, אבא שלי מסודר, היא יכולה להגיד לבעלה. אתה יודע, בזה, אבל בעונה, זה אין דבר כזה שיכול להגיד, כי היא לא יכולה למחול על צער הגוף שלה. אז לכן, אז זה כתוב פה מחלוקת רבי מאיר ורבי
מאיר. אני חושב שרבי עקיבא נתן לו 24 שעונים ככה חופשי. לפי מה שאתה אומר כאן, אסור לעשות את זה.
תקשיב, רבי הרצל, קודם כל הצדיקים אנחנו בכלל לא מבינים, כל הפרישות של הצדיקים שהיה בנושא הזה. שתיים, זה לא היה קידושין על מנת שלו. זאת אומרת, הוא התקדש איתה רגיל. הוא אחר כך שלחה אותו, אומר, הלוואי שלך ללמוד תורה, זה השכר שלי. פה מדובר בן אדם שמתקדש, אומר את זה מפורש, על מנת שאין. אז פה אין דבר כזה, בנושא הזה, על כל פנים אז לכאורה. רב, שאנחנו למדנו בסוגיה שלנו, בן אדם אומר לחבר, אני מוכר לך חפץ שאין לך הונאה, אז רב אומר, יש לו עולם הונאה, אז רב סובר כמו רבי מאיר, שאפילו בדבר הממון, אי אפשר לטעות על מה שכתוב בתורה. מה שאין כן שמואל אומר אין לו עליו עונה, כי שמואל סובר שבנושא ממון, זה לא נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה, הנה אפשר להשוות את המחלוקת רבי שמואל, המוראים במחלוקת הנאים של קידושים, רבי יהודה, רבי מאיר ורבי יהודה, דוחה הגמרא לא. אמר לרב ענה דאמר, אני יכול להגיד את ההלכה שהתנאי לא מועיל לבטל את העונה אפילו לרבי יהודה. שמה רבי יהודה אומר? שבדבר של ממון אי אפשר לבטל, תנאי הוא קיים, אבל זה לא קשור לגבי עונה. ענה דאמר אפילו רבי יהודה, תיעד כאן לא כמה רבי יהודה אתם, לגבי מקדש אישה בתנאי. שלא התחייב לה בשאר יקסות, אלא שמה דיידה, האישה מתחתנת, היא יודעת, תקשיב, שהיא הולכת לוותר על כל הכסף של בעלה, שאר וקסות, אז בכזה מצב, וכמה פלזית רצתה למחול על כך, אז פה אנחנו אומרים שרבי יהודה אומר, אתה יכול, היא יכולה למחול על ממון, זאת אומרת, אישה בממון יכולה למחול, אפילו שהתורה אומרת לחייב, אם היא צדיקה אומרת, תקשיב, אבא שלי יכולה לעזור לי, אתה לא צריך לעזור לי שום דבר, אז רבי יהודה אומר, בסדר, בדבר של ממון יכולה למחול. אנחנו אומרים לנו, עמוד ב', בהונאה, מי ידע דמכיל? האם הוא יודע שיש בעסקה הונאה שבגלל זה הוא מוכל? הרי אפילו שהוא מסכים לתנאי של המוכר, אתה יודע למה? כי הוא אומר, המוכר יראת שמיים יש לו, הוא סתם אומר את זה בגלל נרבים שלו, הוא לא יודע שיש פה הונאה. אבל הצד שיכול להיות שלנו, יכול להיות שלא מסכים, אז אל תשווה לי בכלל את המחלוקת של הונאה לנושא קידושין, ואותו דבר הפוך. אותו דבר ישמואל אמר. שמואל אמר, ענה דאמרי, אני שאני סובר שהתנאי עוזר לבטל דין הונאה, אני יכול לסבור אפילו לרבי מאיר, כי עד כאן לא כמה רבי מאיר אתם, שהתנאי בכלל לא חל, הוא כן צריך לתת גם את השאר וכסות לפי רבי מאיר, אלא בוודאי כעקה, שבן אדם אומר, אני מתחתן איתך, על מנת שאין על הכסות ושאר כסות ומאי, הוא בוודאי מתנה מה שכתוב בתורה. כי עכשיו בוודאי, אם הוא יתחתן ולא ייתן בגדים, ודאי הוא קרח. אבל לך, לגבי הונאה, זה לא 100%. יכול להיות שהוא צדיק, אומר את זה. יש מלא אנשים שאתה יודע, לרוגע. אתה יודע, אני גם, אנשים רגועים, כל דבר הולכים לשאול, הוא אומר, תעשה לי טובה, אני לא רוצה פה דין הונאה. אבל לך, ויכול להיות שאין פה שום הונאה, תסתכל, הוא רק אמר את זה בשביל העצבים שיש לו. אבל לך, מי אמר דקה, קרמידי? אז בקיצור, אין לנו הוכחה שהמחלוקת רבי שמואל החלקו במחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה, ועכשיו הגמרא מסבירה פה גם את שיטת שמואל, שמה שמואל אמר? שמואל אמר בהונאה, שמואל אמר שאם בן אדם אומר אני מוכר לך או קונה לך חפץ על מנת שאין לך הונאה, אז שמואל אמר אין באמת טענת הונאה. אז אומרת הגמרא, אמר רב ענן לדידי מפרשה למיני דמר שמואל, אני התפרשו לדינים משמואל בעצמו הסביר לי, מה אומר? אומר ככה, אומר לחברו על מנת שאין לך עליי הונאה, אין לו עליו הונאה. אבל אם הוא אמר על מנת שאין בו הונאה, או על מנת שאין בעסקה הזאת הונאה, אז פה הוא יכול לחזור בו, למה? כי הוא התברר שהוא רימה אותו, ויש בו הונאה. איך רש"י מסביר את זה מאוד יפה, רש"י דיבור מתחיל שאין בו הונאה. אם אמר לו בלשון זה, אין זה לשון מכילת הונאה, אלא לשון תביעת הונאה. כי מה הוא אמר? על מנת שאין בו הונאה, מה? אבל יש בו, אם מקח טעות נע מאבי, ואם רצה לחזור, הוא יכול לחזור, חוזר לגמרי. מגיע עכשיו הגמרא הולכת להקשות קושייה על שיטת רב, שמה רב סובר? שלגבי הונאה, כולם מודים שאפילו השיטה שם, שיטת רבי יהודה, שאומר שבדבר שהממון נעל קיים בנושא של שאר כסות, רב אומר, ובנושא עונה כולם מסכימים שמה? שבאמת, שיש לו עליו עונה, זאת אומרת, זה נקרא מתנה מה שכתוב בתורה. השואלת הגמרא מתי ולמדנו בברייתא, הנושא ונותן באמנה. עוד מעט זה ברייתא בא, תנו רבנן יותר מסביר, זאת אומרת, בן אדם שמקבל סחורה מבעל הבית, בשביל למכור את זה בכמה שהוא יוכל, ואז הוא ייתן לו את הכסף, וזה נקרא אמנה. אמנה זה נקרא, הוא מאמין לו שהוא ימכור את זה כך, ואפילו הוא משלם לו, כמו שרש"י אומר, וגם נותן לו שכר טרחו כדי לקמן. כן, תסתכלו רש"י דיבור, מתחיל לנושא ונותן באמנה. מחור, המוכר מגיע למי שאומר, מחור במה שתוכן, ותן לי המעות לזמן פלוני, אחרי חודש תבוא תביא לי את מה שהרווחת על זה, והנה אני סומך עליך, זה נקרא באמנה, ונותן לו שכר טרחה, זאת אומרת, אתה תקבל על זה, אם אתה מצליח למכור לי את הדבר הזה, אני נותן לך על זה, זה 2,000 שקל, תמכור לי את המוצר הזה, זה כמו מתווך, שמעת?
אחוזים.
זה היום, זה בדיוק, אפשר לקרוא לזה, או שהשכר טרחה זה אחוזים. עכשיו, זה נקרא נושא ונותן באמנה, אבל בוא נלך הלאה, זה הנושא שלנו, ואומר לחברו, על מנת שאין לך עליי הונאה, אז מה כתוב בברייתא מפורשת? אין לו עליו הונאה. אז אומרת הגמרא, לרב דאמר אני דאמר, אפילו לרבי יהודה, אמני, כפו מי נשתתה הברייתא, אומרת שלא יכול לתות שלא יכול לתות, רבי מאיר סובר מפירוש, שהתנאי בטל, לפי רב, גם לרבי יהודה, גם רבי יהודה סובר שבהונאה התנאי בטל, אז מה קורה פה? אז אמר אביי שבגלל הקושייה הזאת שמחברת חייבים להגיד רב באמת אמר את השיטה שלו לא לכולם רק כרבי מאיר והברייתא שאומרת שהתנאי קיים באמת נאמרה בשיטת רבי יהודה שבדבר שבממון כן אפשר להתנות שמואל דאמר שמואל שאומר שהתנאי קיים הוא אמר את זה כרבי יהודה אבל אי אפשר להגיד שהמחלוקת באמת אומר אביי אי אפשר להגיד כמו שרצינו להגיד מקודם שהמחלוקת של רבי שמואל לא קשורה למחלוקת של רבי יהודה ורבי מאיר כי אין לנו ברירה, כי אחרת איך תתרץ לי פה את הברייתא. אז באמת הבעיה הגיעה כמו המהלך הקודם. אבל הגמרא מביאה תירוץ אחר על הקושייה מרבא. רבא אמר שבאמת רבא אמר את הדברים שלו גם לרבי יהודה, ולא קשיא. אין לנו קושייה ממה שלמדנו בברייתא שתנאו קיים. למה? כי כאן רב מדבר פה בנושא בסתם. מה זה נקרא בסתם? שהוא אמר רק על מנת שאין לך עליי הונאה. הוא לא אמר, בגלל שהוא לא יודע שיש פה הונאה, אז הוא לא מוכר, ולכן התנאי בטל. כאן הברייתא הזאת שאנחנו אומרים שאנחנו אומרים שבאמת אין לו עליו הונאה והתנאי קיימת, כאן מדובר במפרש, הוא מפרש ממש תנועה. הוא אומר, אני מוכר לך דבר שווה 100, אני מוכר לך את זה ב-200. שפה רבי יהודה סובר שהוא כן מוכר על ההונאה שלו ותנאו קיים, למה? כי זה בדיוק על הרעיון כמו שבמקדש שער כסות. פה אני כבר מסיים, דתנא למדנו בברייתא הוכחה, הוא מביא הרב על התירות שלו מברייתא מפורשת. כי יש ברייתא שכתוב במה דברים אמורים, שאני אומר שהתנאי לא עוזר לבטל את הדין הונאה, זה דווקא בסתם. אבל במפרש, באופן שהוא מפרש את העונה, מה זה נקרא מפרש את העונה? ממש דוגמה, מוכר שאמר ללוקח, חפץ זה שאני מוכר לך ב-200, יודע אני בו שאינו שווה אלא מנה, ואני רוצה למכור לך את זה על מנת שאין לך עליי הונאה, אז הלכה הוא יהיה שאין לו עליו הונאה. באותו דבר, וכן לוקח שאמר למוכר, חפץ זה שאני לוקח ממך במנה, יודע אני בו ששווה 200, ואני קונה את זה ממך על מנת שאין לך עליי הונאה, אין לו עליו הונאה. בקיצור, פה עכשיו זה ברייתא קטנה, אם אתם נותנים לי את הכמה דקות אני אגמור, אם אתם רוצים מחר נמשיך, את הברייתא הקטנה בנושא של הנושא ונותן באמנה, תגידו לי עכשיו, אתם רוצים לתת 5 דקות?
כן, כן.
אבל מי שמרגיש שאני מעכב, אני מעדיף
ש... יאללה, תמשיך, היחרים צריכים את זה.
נכון. אז אנחנו למדנו, נעשה את זה מה שהכי קיצור שאני יכול, אז אנחנו למדנו, אמנה כבר הסברנו מה זה אמנה. עכשיו, יש פה עוד דבר שזה נקרא שווה. מה זה נקרא שווה? אמנה הסברנו, שווה זה נקרא שהמקבל משלם לבעלים כפי המחיר ששווה למכור את כל הסחורה בבת אחת. זאת אומרת, שאני הולך ומוכר לך כל תבנית ביצים, כל תבנית ביצים אחד אחד, אז יש לזה מחיר. יש מחיר שאתה מגיע אליי, אתה אומר, אני בבת אחת מוכר לך את כל מה שהבאת לי במפקה אחד, אז כמה מחיר אז? המחיר הרבה יותר שווה, הרבה יותר זול, כי אז הוא משלם לו מיד, מקבל בבת אחת, משלם לו מיד את הכסף. עכשיו, אז יש מצב שאתה מגיע ואומר לו, תקשיב, אם אתה מוכר לי את הכל במכה אחד, אתה מקבל ישר את הכסף ואז תביא לי את זה במחיר 20 שקל לתבנית, או שאתה נותן להביא לי ב-25 תבנית, ואז אני מוכר אחד-אחד לחנות, זה נקרא שווה. אז תנו רבנן, אנחנו מתחילים, ודרך אגב, ובכזה מצב שזה נקרא שווה, והוא מוכר את זה בחנות קצת, אז אין את המושג של שכר טרחה. אמרתי את זה בשיא הקיצור, אבל נראה לי שזה לא יפריע לכם פה להבין פה את הדבר. תנו רבנן, הנושא זה דרך אגב, בגלל שהבאנו את הברייתא פה במקרה הנושא ונותן באמנה, אז הוא ממשיך פה את הברייתא. תנו רבנן, הנושא ונותן באמנה, זה הסברנו כבר מה זה. עכשיו, אבל פה ההמשך, שבעל הבית יש סחורה גרועה, ויש לו סחורה טובה, יש לו סוג א', יש לו סוג ג', אז הרי זה לא יחשב את הרע באמנה ואת היפה בשווה. אז תקשיבו לי מה הבעיה יכול להיות, אז תקלו את זה נראה לי ישר ברש"י, רש"י אומר את זה הרבה יותר בקיצור. אז רש"י אומר את זה שיש פה בעיה שיכול להיות פה ריבית. למה יכול להיות פה ריבית? אז רש"י מסביר. רש"י דיבור המתחיל, הרי זה לא יחשב לו את הרע באמנה ואת היפה בשווה, להיות לו המתנת מעות היפה בשכר טרחו, כגון, היה לו שתי עינות, יפה, יש לו סוג א' שיש לו עליו קופצים לקחו בבת אחד. היין הזה, אם אני מוכר את כל הסטוק בבת אחד, אז יש עליו קופצים. ואמרנו שבאופן כזה שבבת אחת, אז הוא מוכר את זה יותר בזול, אבל יש השכר טרחה. והרע שלא נמכר אלא בחנות. אז לא אומר לו, אתה מוכר שיש לו את הסוג א', יש לו את הסוג ג', לא אומר לו, הרי לך יפה בשוויו. תיקח לך את היפה בשווי האמיתי, על מנת שתמכור לי הרע בחנות כמה שתוכל, הנה כשימכר, תן לי מעות שניהם. זאת אומרת, אומר ככה, את היפה, קח לך בשווי ואת כל הרווח קח לך. מה יהיה הרווח שלי? שאתה תמכור לי את הרע בחנות וכמה שתוכל, וכשימכר הרע, אז תן לי מעות שניהם, תן לי גם את המעות של היופות. ומה הוא יוצא פה? הוא פותר עצמו בהמתנת מעות של דמי היפה, כי את הדמי היפה הוא מקבל מיד על המכה. עכשיו, הוא אומר לו, כאילו אני רוצה גם שהסוג ג' ילך. אז מה אני נותן לך? סוג של הלוואה. הגרנטר זה נקרא בלשון תלמוד, שעוד כמה ימים בפסח תתחילו פה את איזה הוא נשך. שמה זה נקרא הגרנטר? את היפה הוא מקבל מיד את הרגע, אז עכשיו הוא אומר לו, אל תביא לי עכשיו את היפה, תשאיר את זה אצלך, תביא לי את זה רק אחרי שתמכור לי את הרע בחנות, ואת בחנות תהיה לך שכר טרחה. מתי יש שכר טרחה? ביפה או ברע? ברע. מתי יש שכר טרחה? שכר טרחה זה במצב שמוכרים בחנות יש שכר טרחה. שאתה קונה אחד אחד, מעט מעט. אם אתה מוכר בבת אחד אין פה שכר טרחה. אבל רק התעריף יותר זול, כי אתה מוכר את זה בבת אחד, אז הרווח כאן פחות. שכר טרחה שיש את המושג של שכר טרחה, אז זה אומר, לא, אז פה הוא לא נותן לו את הסוג א' לבד וסוג ג' לבד. אומר לו, קח גם וגם, ואל תשאיר לי מיד את השווה שאתה אמור להביא לי, תשאיר אצלך. ותשאיר את זה תמורת זה שאתה, אני נותן לך עכשיו עד שאתה תגמור לגמור את הרע, שתמכור את הרע, אז תביא לי את הכסף, השכר טרחה של הרע ואת השווה של הטוב. אסור לעשות את זה. הרי זה לא ייחשב, למה? כי זה נראה כמו ריבית שתמורת שהוא משאיר לו את הכסף של הסחורה הטובה, אז בזה, המשכורת של זה הוא תורח בסחורה הגרועה. אז מה הוא יעשה? אלא, הוא יפסוק איתו או זה וזה באמנה, או שימכור את שתיהם. באמנה, ומה זה נקרא פה אמנה? אמנה זה נקרא, כמו שאמרנו, שבאמנה יש תמיד דמי טרחה, או שאת זה וזה בשווה, והמקבל ימכור את הסחורה קצת קצת במכולת, והוא ייקח את הרווח לעצמו. עוד הלכות נוספות, וכשהמקבל סחורה נותן באמנה את התשלום כשהוא גומר למכור, נותן לו, הבעלים נותן לו איזה שכר כתף. זאת אומרת, הוא מוריד לו מהתשלום את שכר הכתף, מה זה נקרא? צריך לדעת כל המסעיות, הפועל שנושא את המסעות על כתפו, אם המקבל היה צריך לזכור אותו עבור עברת סחורה, אז הוא צריך פשוט להוריד לו מהתשלום את כל המסעיות, את כל הספקים, את כל עד שזה מגיע אליו. הוא שכר גמל, זה ההסעות בזמננו, המסעיות, הוא שכר פונדק, אם היו צריכים לבוא לדברים האלו, אז את זה הוא יכול להוריד מהתשלום. אבל שכר עצמו אינו נוטל, למה שכבר נתן לו שכרו משלם? כי זהו כבר נתן לו את המשכורת שלו מיד שהוא קיבל את הסחורה. שואל את הגמרא, מה זה נקרא שכרו משלם, מאיך הקיים, ומאיפה נתן לו הבנים את השכר, עדיין לא מחר ולא קיבל את הכסף. תארץ את הגמרא, אמר הפאפה, מדובר פה בצר דרויה, באלו שמוכרים את הבגדים האלו, הוא אמרנו שזה נקרא בגדי קנבוס, ככה רש"י גם מסביר את זה פה, דיבור המתחיל בצר דרויה, מוכרים בגדי קנבוס ששכר קצוב להם ניתן 4 ל-100 למי שתורח במכירתן. בצר דרויה דעה ושנותנים לסוחר שתורח למכור את זה 4 ל-100. תמכור 100 בגדים, אתה תקבל את השווי מ-4 בגדים, אז אם ככה זה השכר, אז זה הבאנו בדרך אגב את הברייתא, כמה אנחנו רואים פה שצריכים להקפיד, אתה שומע, יש פסוק שכתוב בספרים. יש פסוק שכתוב בספרים הקדושים, יש את הפסוק שכתוב, כה אמר השם שמרו משפט ועשו צדקה. מה זה כה אמר השם שמרו משפט ועשו צדקה? יש אנשים שהם פתאום מגיע להם יצר, אבל אומר, בוא, אתה פה אתה יכול לעשות כסף לא ביושר, לא ביושר. ואז הוא אומר, אתה יודע, והיצר אומר, תעשה את זה, למה? כי אז תוכל לתת כסף ליתומים, לאלמנות, לצדקות. אבל בוא, תעשה את זה, תעשה עם זה דברים טובים. מגיע הקדוש ברוך הוא את הפסוק, מה כותב? כה אמר השם שמרו משפט. אתם תחזיקו משפט, אחרי שתחזיקו את הכסף ישר במשפט, רק אחר כך תעשו צדקה. אל תעשו עכשיו קומבינות, תגידו, אני אחלק את הכסף לצדקה, אין היתר כזה. אותו דבר מגיע, קודם כל פרשיית משפטים, ואחר כך תרומה. אתה רוצה לתת תרומות, מה יהיה על זה? תעשה קודם כל משפטים ביושר, חושב משפט, כסף טהור, אחר כך תן תרומה. יש מכילתא, מכילתא ידוע. המכילתא כותב ככה, כל הנושא ונותן באמונה, כאילו קיים כל התורה כולה. קודם כל זה אחד מהשלוש שאלות ששואלים למעלה מיד. קבעת עיתים לתורה, נתת באמונה. אבל המכילתא כותב שכל הנושא ונותן באמונה, כאילו קיים כל התורה כולה. פעם שמעתי פירור מאוד ביאור הזה, מה הביאור על פי פשט? הוא מאוד יפה. כי אם בן אדם, או בן אדם הולך עושה קומבינות, אז אחר כך יוצא שהוא מניח תפילין, הוא קנה עם את הכסף תפילין, תפילין לא שלו 100%. הוא עושה עכשיו מצות, תאמין, הוא גונב כספים מפה ומפה, עם כל מיני היתרים, לא יודע מה, ואז יוצא שהמצות הוא לא עשה מהדרים, לא שלו, בכלל לא לכה. מגיע סוכות, ארבע מינים, ציצי, תפילין. מגיע מכילתא, כל הנושא ונתן באמונה, כאילו קיים כל התורה כולה. אז כשאתה עושה את כל המצוות עשה, הרבה יותר רגוע. אני אסיים עם סיפור של, היה, אחד יהודי הגיע לחזון איש. מה הוא הגיע לחזון איש? הוא אומר, יש פסוק שכתוב, לובה רשע ולא ישלם. אז הוא אומר, כרגע אני צריך כסף. אני צריך, רוצה להלוות ממישהו, אבל אני יודע שכרגע אין לי לשלם. אבל מה? אני יש לי אמונה בבורא עולם, שבעזרת השם יהיה לי מאיפה לשלם. האם מותר לי ללכת על סמך האמונה, ללכת ללוות ממנו, ואני לא אהיה בקטגוריה של עובר רשע ולא ישלם? או שאסור לי, כרגע אין לי, ואני נכנס לקטגוריה של עובר רשע ולא ישלם.
אם הוא מתכוון לשלם, מותר לו.
הוא מתכוון לשלם, אבל אין לו כרגע, הוא אומר על סמך האמונה.
הוא מתכוון.
מה?
עצם זה שהוא מתכוון.
הוא מתכוון, אבל כרגע הוא לובר רשע ולא ישלם, אין לו איפה לשלם. הוא גאה, מה החזון איש ענה? מה החזון? הרבי היום אומר, בסדר שמענו, כאילו, החזון איש אמר ככה, תעשה מבחן על עצמך. אם אחד מגיע אליך ואומר לך, תקשיב, אתה בעזרת השם יהיה לך כסף, יהיה לך גמח, הוא בא אליך ואומר, תקשיב, כרגע אין לי מאיפה לשלם לך, ואני, על סמך האמונה, בעזרת השם, יהיה לי לשלם לך. היית מלווה לו, לא. אם אתה היית מלווה לי כזה אחד, מותר לך, מותר לך גם ללכת ללוות. עד לא תהיה לו ברשע. אבל אם כשיגיע פתאום לכיס שלך, פתאום לא תפחד להלוות לו, אז גם אתה אסור לך. זו תשובה של החזון. כמה צריך להיות זהיר. תן לנו פסח כשר ושמח, הכנות נעימות.